ישראל במלחמה, יום שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו ינון מגל וחיים לוינסון.
בוקר טוב חיים.
בוקר טוב ינון.
מה קורה?
אתה יודע, הייתי בחופש, איזה חזרה. מה אני אגיד לך?
איפה היית, בארץ?
הייתי בעיקר בארץ, קצת בדנמרק.
כן, טל, אנחנו איתך.
תראו, באירוע הזה יש הרבה מאוד בעיות, יש הרבה מאוד כשלים, ותמונת המצב עדיין רחוקה מאוד מלהיות ברורה. צפויים לנו עוד ימים ארוכים ומורכבים, והיו הרבה כשלים באירוע הזה, ויש הרבה דברים להפיק לקחים, ויש הרבה מאוד דברים ללמוד. כרגע, מה שאנחנו יכולים לספר ולהגיד על כמה מוקדים שעדיין פתוחים ברצועת עזה, כלומר עדיין יש בהם מחבלים, בעיקר באזור כפר עזה. רוב שאר האזורים הם אזורים שבהם כבר אין ולא מתנהלת לחימה, כלומר יש שליטה. שאלת הגדולה כרגע היא מה מפה והלאה, זאת אומרת מה תהיה החלטה של הדרג המדיני, מה הוא מגדיר לצבא, איזה יעד הוא מגדיר אל מול חמאס, אלה דברים שצריך עוד לדון בהם בהמשך, כרגע זה עדיין לא סגור הדבר הזה.
אוקיי, בואו רגע ננסה להגיע למה שקרה שם. איך אתה מסביר את זה? א', אתה מבחינה מודיעינית כישלון מטורף, מטורף. גם של אמן וגם של השבק, וגם על האירוע האופרטיבי של צהל, שבמשך שעות מחבלים פורעים עושים טבח באזרחים, ואין כוחות, זה בגלל הפגיעה בחיילים שהיו על הגדר באופן ראשוני. תשמע, זה מעשה סתם.
אני אתן לך את התמונה שאני מבין איך, מה קרה מבחינת, איך חמאס ניהל את הדבר הזה, החל מהשעה 6:30 בבוקר. כאשר במקביל למתחים הכבדים של העוטף, הוא עושה גם כל מיני יטיות מהים, שהוא באמת ניסה להחדיר, קצת רחפנים ממונעים באוויר, אבל את מרכז הכובד שלו הוא כנראה בעזרת הכוח המיוחד של חמאס, הוא בעצם מפעיל על הגדר, אני מניח בעזרת מנהרות שהגיעו עד למכשול. במקביל גם ראינו בתיעודים, הוא פוגע כנראה בתצפיות וכדומה, הוא תוקף את מוצבי קו החזית, הוא תוקף את מפקדת אוגדת עזה, כלומר הוא יוצר בלגן, אחרי זה הוא גם פותח פרצות, הוא פותח שערים, זה השלב שהפיקאפים נכנסים.
אבל איפה החיילים?
החיילים נפגעים. בשלב הזה יש גם הרבה חיילים שנפגעים.
החיילים שהיו אמורים להגן על הגדר נפגעים.
כן, תוכנית ממודרת של פעילי חמאס, בעיקר של הנוח'בה, לדעתי אפילו המערך הרקטי השתלב רק בשלב מאוחר יותר. זה שלב ראשון. שלב שני, ראינו את הכניסה הזאת של הפיקאפים והכניסה של הרכבים לסדרות וכדומה. אחרי זה, זה כבר שלב ששעות, ויש פה סימני שאלה, שהפרצות בגדר והפערים בגדר והשערים שנפתחו וכדומה, ועד שניתנה התגובה. אז זה מה שאנחנו יודעים על תמונת המצב. זה ברור שהייתה פה בעיה.
אוקיי, תכף אנחנו חוזרים אליך בעניין הזה, אבל נמצא איתנו גיורא זלץ, ראש מועצה אזורית גליל עליון על הקו. שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר. בוקר טוב, קשה להגיד.
כן, תגיד, מה קורה איתכם? את מדברים איתכם? תאר לנו מה קורה בצפון, כי בעצם הסיפור כרגע הוא, האם חיזבאללה יצטרף לאירוע או לא?
השאלה היא לא האם, השאלה מתי.
אתה חושב שהוא יצטרף?
אנחנו מתמול בבוקר בנוהל מלחמה, החמלים פועלים גם במועצה וגם בכל היישובים, כיתות הכוננות לשמחתי רבה, השלמנו את החימוש שלהם, צוותי החוסן היישובים גם הם עובדים, ואנחנו כבר מתמול נכנסנו לנוהל מלחמה, מתוך ידיעה שמתישהו בעצימות כזאת או אחרת, אבל גם הגבול הזה יתחיל לפעול. דרך אגב, זה לא רק חיזבאללה, חיזבאללה זה לא רק מהצפון, זה גם מהמזרח, בגולן. אנחנו בהחלט ערוכים לזה, מוכנים לזה, מצפים לזה במובן שיודעים שזה יקרה, לא במובן שרוצים שזה יקרה, אבל אנחנו מבינים שזה קורה, וזה אכן מתחיל לקרות, ואנחנו...
מה מתחיל לקרות?
מתחיל להיות ירי גם באזור הזה, ואתה יודע שברגע שמתחיל ירי, אז ירי שהיה של החיזבאללה, ואחר כך יש תגובה, ואחר כך...
היה ירי של חיזבאללה?
כן, בבוקר היו לפני כשעתיים, היה ירי יונה באזור הר דוב, ירי שחובר לקח עליו אחריות, כן? שוב, זה לא, אני אומר, זה לא מפתיע. השאלה הייתה גם עדיין, לא אם אלא מתי ובאיזה עצימות, אנחנו ערוכים לזה, אנחנו מוכנים לזה.
תגיד, אתה חושב שישראל צריכה לעשות פה מכה מקדימה על חיזבאללה?
קטונתי, וגם אם יש לי מחשבות, אני לא שתף את זה בגלי היתר, אני מקווה אני יודע. שמי שנצפות במחשבות וההבנה של המשמעויות עושה את זה, ואנחנו בחלק שלנו נערכים עם האזרחים ככל האפשר בצורה הכי טובה. אנחנו גם פנינו ואנחנו פועלים לפינוי חלק מהתושבים, יצאנו יישובים מסמוכי גדר, מי שלא צריך להיות שם.
אתם מפנים את היישובים?
אנחנו לא מפנים את היישובים, אנחנו מפנים תושבים, זה הבדל גדול מאוד.
כלומר?
תושבים שלא נחוץ, שישארו כרגע ביישוב שלהם, או שקשה להם, או כי יש שם איזה מגבלות כאלה ואחרות, אנחנו בהחלט ממליצים כרגע להתפנות. החלנו גם מרכזי קליטה קצת יותר רחוקים מהגבול אצלנו במועצה, אבל מי שרוצה להתפנות למקום יותר רחוקים זה גם בסדר. כן, אני חושב שצריך להבין שהפינוי הזה הוא לא רק, הוא גם לצובת לשמור על הביטחון של התושבים, אבל לא פחות חשוב מכך לצורך אסטרטגי של הצבא, כי ככל שהצבא יהיה עסוק בתושבים מתוך מדינת ישראל, הוא יוכל להיות פחות עסוק מעבר לגבול, ולכן זה נכון בעיניי כל עוד שאפשר לנוע על הכבישים, וכרגע עדיין אפשר לנוע על הכבישים, חשוב מאוד שמי שלא חייב להישאר ביישובים קרובים לגבול, לא יישאר שם.
אוקיי, מה מבחינת הכוחות? יש הרבה כוחות, תוגברו, אתם מרגישים יותר ביטחון?
יש הרבה מאוד כוחות, יש כוחות בכל היישובים סמוכי גדר, בהחלט יש כרגע הערכות והערכות טובה. שוב, המצב הוא לא פשוט, הוא מורכב, כל אירוע שקורה יש את המשמעויות שלו, אבל אנחנו בתוך ההסכם הלא כתוב עם הצבא, אנחנו עושים ככל האפשר לטובת התושבים בתוך הגבול, מתוך הבנה וביטחון, ותומכים על הצבא, שאם צריך וכשצריך, הוא יעשה את מה שצריך מעבר לגבול. כך אנחנו פועלים וככה נמשיך לפעול.
תגיד, שיתפו אותך בצבא לגבי הערכות של חיזבאללה והתוכניות שלהם לגבי היישובים, מה הם רוצים לעשות?
לא, שיתפו את כל עם ישראל בזה כבר 3 שנים. אין פה שום דבר חדש ושום דבר מפתיע. גם ראינו דוגמה חיה על ביצוע של כל מה שהם אמרו שהם יצאו, הם אתמול עשו, אז לא צריך להיות חכם גדול, לא צריך להיות מחובר למקורות בצבא בשביל להבין מה התוכניות שלהם, זה כמו מפורסם, זה ידוע, ואנחנו עושים כמצד יכולתנו להיות ערוכים לזה.
מה התחושה של התושבים?
תראה, התחושה היא, יש בהחלט דריכות ומתיחות, יש הרבה מאוד גברים בגילי עד 45 שגויסו, חלק גדול מהיישובים, אין מהם בכלל גברים צעירים, כי במגזר הכפרי רוב גדול מאוד, רוב מוחלט של התושבים משרתים במילואים, אפרופו כל מה שנאמר בחודשים האחרונים, ולכן רוב היישובים שלנו ריקים מגברים צעירים, וגם מנשים צעירות מאוד שגם הם חלקן עושות מילואים, וגם הכוחות מסביב, אנחנו פשוט רואים את זה, מעריכים את זה מאוד את ההיערכות, כי הרבה אנשים שגויסו למילואים, הם גויסו בשביל לעזור לנו, בשביל לפעול עבורנו כאן במרחב. כן, אנחנו רואים את זה, אנחנו מעריכים את זה, אבל בהחלט משקיעים הרבה מאוד במחשבה, בהיערכות, בשיח שוטף, גם במצבה, גם התושבים. אז התושבים דרוכים, התושבים מתוחים, אבל אין פאניקה ולחץ, אבל בהחלט יש דריכות ויש מתח.
אוקיי.
אני מתנצל, אני מוכרח להיכנס לאחת מצב, בסדר?
אוקיי, תודה רבה גיורא זלץ מגליל עליון, תודה, כן, טל.
אני אגיד משהו אישי, כי בזמן הזה שאנחנו ככה דיברנו, אני פתאום מקבל את ההודעות בטלפון, ואתה יודע שהייתי בקיבוץ כפר עזר, גרתי, בנמוראי שם, ובשעות הלילה היו לי תקוות.
עורך שם?
לא, הייתי שם ילד חוץ, ועד עכשיו אני בקשר ומקבל את כל ההודעות, והייתי בקשר עם הרבה מאוד אנשים, הייתי גם בקשר עם אנשים שאחרי זה התנתק איתם הקשר. תוך כדי שאנחנו מדברים, אני מקבל שמות של הרוגים.
וואו.
של אנשים שהתארחתי איתם אצלם.
כמה הרוגים יש בקיבוץ וחטופים?
יש, אנחנו לא יודעים את המספר המדויק, אבל חלק מהשמות שאני עוד לא רוצה לזה, אבל שאתה רואה את השמות הללו, אתה זוכר את הזיכרונות שלך איתם, גם בסבבי ההסלמה, כאלה שיקרתי יותר מאוחר, שירחו אותי בקיבוץ כל סדר.
האירוע הזה הוא כזה שהתושבים לא יכולים להמשיך לחיות באותם סטנדרטים כפי שהיה עד היום.
תראה,
משהו פה חייב להשתנות.
2014, שישבתי בקיבוץ, שהיה את איום המנהרות, וילדים אחרי זה ציירו תמונה נוראיות של כאילו איזה משהו תפיסתי כזה, של כאילו מחבלים מגיעים להם בתוך הקיבוץ 2 מטר, בציורי ילדים שלהם צירו, בוודאי, זה עניין תפיסתי, זה איך מחזירים את התחושת פיתחון הזאת, זה ברור שהאימות הזה, וזה העיקר עכשיו, כי אני ברור לי שיהיו פה כשלים, וברור לי שיהיו פה ועדות חקירה, וברור לי שתהיה פה אחריות על הדרג הצבאי, וגם על המדיני עינון, גם על המדיני תהיה פה אחריות, זה לא ייגמר רק ברמת הצבא, אבל עכשיו, ברור לכולם שמהאירוע הזה צריך לצאת עם ניצחון. כן. ניצחון ברור. עכשיו אני אפילו מדבר כאזרח.
אבל
לא
תשמע,
כעיתונאי,
אני שומע, אני שומע שאנחנו עדיין לא שונה דיסקט. אני אתן לך 2 דוגמאות. אחת, שאנחנו עדיין לא מפילים בעניינים בלי הקש בגג. אם זה נכון, וזה מה שאני מבין, שעדיין יש את שהצבא והשב"כ אומרים שיש פה עניינים של שיקולים משפטיים וכדומה, ואנחנו מזהירים מראש לפני ש... תשמע, טובחים לנו אזרחים, ואנחנו... זה דבר אחד. והדבר השני הוא שמה שאני מבין, שהדרג המדיני רוצה הרבה יותר בעניינים מגדלים נופלים בתוך הרצועה לעומת הצבא.
אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שאתה מתעסק עכשיו בסמנטיקה. אני אגיד לך מה המבחן יהיה של צה"ל. המבחן הפעם יהיה של צה"ל להביא תוצאה אמיתית. תוצאה אמיתית זה בסוף היכולת לעשות פשיטות ופעולות ולהיכנס ולפגוע ביכולות האמיתיות של חמאס.
מה כרגע עושים? הודיעו לבית חנון לפנות את ה...
כרגע עושים הכנת שטח, למעשה רוצים להעיף את האזרחים מחלק מהאזורים, ואז יש חיית חופשית לעשות מה שאתה רוצה, זה אחד. שתיים, אני מניח
שיש... מה, בית חנון? על בית חנון הולכים?
בצפון הרצועה כרגע. עכשיו שים לב למה שגלנט אמר אתמול, שהוא דיבר על זה שבעופרת יצוקה ב-2008 הוא רצה מבצע לא רק בתוחמת הצפונית,
כן.
הוא רצה מבצע יותר רחב, ואז הוא אומר, הפעם אני הדרג המדיני.
כן.
כלומר, אני הגורם המאשר.
כן.
עכשיו, אני לא בטוח שהולכים לכיבוש הרצועה, ויש בין 0 ל-100, יש עוד הרבה פעולות ותרחישים.
השאלה אם חמאס נשאר בשלטון, זאת אני, השאלה.
מצוין, ואני מזכיר לך שהיו מבצעים בעבר שהיו בכל מיני אזורים, והשאלה במי אתה פוגע, ואיזה הישגים אתה מביא, ואיך אתה בכלל מתייחס לאירוע, יש לך עכשיו שבועים, איך אתה מתעסק, איך אתה תוקף את זה. כרגע הפעילות היא בעיקר באוויר, יש להם לא מעט הרוגים שם, אבל זה לא המבחן. המבחן הוא בסוף הישגים, המבחן הוא בסוף, אומרים, פגיעה ביכולות הצבא באיזו אמירה מעוממת אתמול של הדרג המדיני. מה זה פגיעה ביכולות הצבאיות? זה אומר שחמאס לא מסוגל לתפקד אחרי זה שלטונית או לא? יש פה שינוי כללי משחק. צריכים להיות פה הסרת כפפות בצורה אחרת לחלוטין. זה ברור, אינון. אבל, אני אומר אבל, תזכור, שאנחנו חייבים להסתכל צפון. היה לך כבר רמז בבוקר עם אותו אירוע עם פצמרים בירדוב. זאת אומרת, צריך לזכור איך צהל מצליח לנהל את זה, גם חימושים וגם מערכות הגנה וכדומה, ולזכור את האיום גם
יש
מצפון.
יש משמעות לדעתך לתקיפה מוקדמת של צהל מבחינת המלחמה הזאת עם חיזבאללה?
השאלה הנהדרת. אתה שואל האם ייתכן שנקבל איזה
לא,
מכה מדהימה?
לא, אני שואל אם אתה יודע, אני שואל אם אתה יודע... מה המשמעות של מכה מקדימה על החיזבאללה של צהל, כן, וההשפעה שלה על הלחימה הזאת, כי אם יש השפעה גדולה, יש, כדאי אולי לעשות את זה.
תראה, אין ספק שמבחינה מבצעית, נטו, אין ספק שמכה מקדימה מביאה אותך להישגים מבצעיים גבוהים הרבה יותר. שאתה מתחיל מבצע בעזה, ההישג הראשוני שלך הוא הרבה יותר גבוה. לגבי מושגים וכדומה, הרי אם הייתי יודע, הייתי פוגע בתוכניות המבצעיות של חיזבאללה. האם מוצאים כרגע קשר ישיר שמבחינת ישראל, אוקיי, נעזוב רגע את עזה, בוא נפתיע בלבנון? קשה לי לראות תרחיש כזה כרגע. נראה לי שמתמקדים בעזה, אבל שאלת המכה המקדימה היא שאלה שעולה כל הזמן, וכמה יש לה יתרונות, היא אף פעם לא הגיעה למבחן המציאות.
הגיעה בששת הימים.
נכון, אני מדבר על השנים האחרונות.
הגיעה בששת הימים, והגיעה גם בחלק
בקטן,
לא, נגד לא, ג'אד איסלאמי, עופרת יצוקה.
עופרת יצוקה, אבל זה אחרי, נכון, עופרת יצוקה התחיל בעופות דורסים וכדומה, אבל זה עזה, לא לחמה בסדר גודל כזה.
טוב, טל אברהם, אתה נשאר איתנו, הכתב והפרשן הצבאי של 103 ומעריב.
איך היה החגים?
סבבה, נחמד מאוד, ברוך השם, ברוך השם, אבל נגמר לא כל כך טוב.
לא, על הפנים.
כן. אני מוכן להציע את עצמי כמטפלת זוגית.
לא, לא, אנחנו מסתדרים יפה.
יפה זה בהחלט
הגדרה. שמע, אני הייתי חודש חופש.
כן.
בעיקר בארץ, קצת בחול. היה לי טוב. יצאתי אתמול, הצלחתי לקום מוקדם לריצת בוקר, מה שהיה לי קשה בזמן האחרון. ומה אני אגיד לך? הרגשה נוראית. הרגשה של ייאוש.
כן, טוב, בוא נשמע כמה מהדברים. קודם כל, יש דוקטור סודי שהדברים שהוא אמר... בגירוש מרצועת עזה הם כמו איזה סוג של נבואה שכל פעם בימין חוזרים אליהם וצריך להשמיע אותם, תקשיב טוב מה הוא אמר בזמנו, בזמן שחיילים לוקחים אותו על הידיים ומפנים אותו מהבית שלו, נדמה לי בנווה דקלים, תקשיב.
סליחה שלכם לא מתקבלת, כי יכנסו מפילדלפי עם מיליון רוצחים, קטיושות על אשקלון והרגימות על שדרות, רצח בנתיבות, כולכם שותפים לפשע הזה, זה לא עוזר כלום, זה מה שיהיה, כל כותרת יהיה לכם
סיום. אוקיי. ותראה, אין, כמו שאמרתי מקודם, אין וקום במזרח התיכון. אין וקום. כמו שיצאנו מלבנון, התנפח שם חיזבאללה. יצאנו מרצועת עזה, בנינו עוד צבא. נתנו להם את שטחי ביהודה ושומרון, עכשיו אנחנו מתמודדים עם מפלצות שגדלות לנו שם. עכשיו, זה לא שאני מנקה פה את נתניהו, שחשב שאפשר להסתדר עם חמאס, וכל הדבר הזה, ולא הפילו, וכל מיני כאלה. אבל בסוף מדינת ישראל נחטפה בשנים האחרונות על ידי תודעה כוזבת. תודעה כוזבת שהיא שאפשר לעשות שלום עם הערבים פה הפלסטינים. זה לא נכון, זה רק כוח. אם אתה לא שולט עליהם, אם אתה לא כובש אותם, אם אתה לא כובש אותם, הם יכבשו אותך. ומה המשמעות של הם יכבשו אותנו? ראינו אתמול. ראינו אתמול ביישובים עם, עם תמונות מזעזעות של משפחות בשבי שהם ילדים שהחיות אדם האלה תופסים אותם ומה שהם עושים לנו. זה המשמעות של הכיבוש שלהם אותנו. אם אנחנו לא נכבוש אותם, להיות עם כובש, כן, שאנחנו נכבוש אותם, הם יכבשו אותנו וזאת התוצאה.
תשמע, לא נתווכח כעת על ההתנתקות, אם אתה רוצה דווקא אפשר. אבל משנת 2009 נתניהו בשלטון, ובמובן הזה אגב הוא לא שינה מדיניות דרמטית מקודמו אולמרט, וגם בנט ולפיד לא שינו יותר מדי. זאת אומרת, השבק יביא מודיעין, מדי פעם ירימו את הראש, ניתן שם איזה מכה, יותר אווירית כזאת או אחרת, כל איזה שנתיים שלוש הם יבינו את המסר, אנחנו נבין את המסר. אני רוצה גם להזכיר לך את מסעות הרב והשחצנות שהיו כאן סביב המכשול, שהנה נגמר הסיפור, יש לנו את כיפת ברזל מהאוויר, מכשול מהאדמה, מדי פעם הם יציקו לנו פה, יציקו לנו שם, אבל מה לי, שימי לי את נתניהו, רק במאי האחרון מדבר בסיעת הליכוד על עזה.
כמה רקטות מאז שומר חומות חמאס ירה לשטחנו?
אפס.
למיטב ידיעתי זה אפס, אני לא יודע, אולי יש אחת. הם יורים רקטות אוויריות, הם קוראים לזה, זה נשק אנטי אווירי נגד כלי הטיס שלנו מעל שמי עזה, אבל הם לא ירו לשטחנו כי הם מורתעים.
זאת אומרת ש...
אני רוצה להגיד...
כל הקונספציה הזאת שמחו לנו פה בארבע שנים, סליחה, בשנתיים, שחמאס מורתע וחמאס ככה, כל הקונספציה הזאת, כל מי שאחז בה, הצבא, השבק, לא יודע מה מוסד, המלל, ודאי שהדרג המדיני הייתה מוטעת מיסודה, ואני אומר לך, הסיפור הזה של המכשול, אני זוכר שהוא קם במכשול, נתניהו דיבר על יום היסטורי. בסוף כל המכשול הזה עברו אותו עם ג'יפים.
המכשול, דרך אגב, אתם זוכרים את סביב המבצע האחרון, כן? מנהרות המטרו, הם לא ייכנסו, הם לא יחדרו וכדומה. לא, אני הייתי ב-2000, הייתי בהתנתקות דובר פיקוד הדרום. למה אני מזכיר את זה? אני מזכיר את זה כי בדיונים בפיקוד, ואתם גם כאילו מה שנאמר מהדרג המדיני עזה, נאמר דבר מאוד פשוט. יצאנו מעזה, התנתקנו מעזה, עכשיו לא כל רקטת קסם שאז היא תופפה ל-4 מטרים. כל מטען על הגדר נגיב, חבל על הזמן. והדבר הזה התמוסס תוך שנייה. עכשיו, זה נכון שזה התמוסס בגלל עניינים פוליטיים גם בתקופה של שרון, כן? שהוא היה הראשון שם וכדומה, אבל מישהו בוגר הכי הרבה סביבים ברצועת עזה, והיה יכול והייתה לו את ההזדמנות לשנות את המדיניות הערפה הזו, לשיטתך, דרך אגב, גם לשיטתי. זה נתניהו.
אין ספק שנתניהו יש לו גם אחריות למצב שנוצר.
לא, לא,
אבל,
לא גם.
אבל, לא, לא, זה, גם, זה לא גם, גם. אני אומר גם, בגלל ששוב, אנחנו... לפני אוסלו, כשלא רצינו, כשהשמאל שטף פה את המוח של האנשים, שלא רצינו להיות כובש של עם אחר, שהיו להם אבנים וסכינים ובקבוקי תבערה, כן? ויצאנו באוסלו והבאנו מהבאנו מחבלים ונתנו להם שטח, כן? ואחר כך בהתנתקות שבמקום לעשות חומת מגן ברצועת עזה, כמו שעשינו, סליחה שנייה, ביהודה ושומרון, ברחנו משם, זה אבי אבות הטומאה, אוקיי? זה אבי אבות הטומאה. ופה אנשים חגגו כשהמתנחלים פונו.
ינון, רגע פרקטית. מה האופציה? להישאר ברצועת עזה? או שישראל הייתה יכולה מהרגע הראשון שחמאס עלה לשלטון במקום הרשות הפלסטינית להראות יד אחרת לחלוטין?
תגיד, אני לא מבין מה השאלה. סליחה, שנייה, אנחנו עדיין שואלים את עצמנו שאלה. זה מזכיר לי את הוויכוחים, זה מזכיר לי את הוויכוחים האלה עם האנשים, האם ההתנתקות הייתה טובה בסופו של דבר או לא, שמתחילים לספור כמה הרוגים היו. מה אתה חושב? שנייה, ומה אתה חושב? שאם אנחנו לא נגבה מחיר ונפיל את שלטון חמאס, אנחנו גמרנו לשלם את המחיר ברצועת עזה? תקשיב, נגמר הסיפור. יש שם 2 מיליון ערבים שגורשו מהאדמה שלהם, אין להם בחיים כלום, אין לאנשים האלה בחיים, אין לאנשים האלה בחיים שום דבר חוץ מלהשמיד את מדינת ישראל, כלום ושום דבר.
מאה אחוז, מה אתה עושה עם זה? עזוב, בסדר, הבנו את זה, מה אתה עושה? חוזר לשלוט ברצועת עזה?
כן,
נתניהו צריך להנחות על כיבוש רצועת עזה.
מחזיר את גוש קטיף, ודאי, מחזיר את גוש קטיף, עכשיו הולכים לתוחמת הצפונית, תחזירו את היישובים, תחזירו את אלי סיני, תחזירו את ניסנית.
אין בעיה, אני איתך.
בלי יישובים, בלי יישובים אין ביטחון.
אין בעיה, הנה זרמתי איתך.
ואם אין יישובים שם, אז היישובים בעוטף יהיו הבאים בתור.
מי משרת?
עכשיו יפנו את היישובים בעוטף.
אינון, אינון, מי משרת? בנון משרת, מי משרת? מי הגדודים? מי יחזיק את הגדודים האלה? החרדים יותר ישרתו?
איך הגעת עכשיו לחרדים?
מה זאת אומרת? אם אתה ברצועת עזה, אתה צריך להחזיק יחידות בעזה.
אתה רוצה למנוע שפיכות דמים?
לא, אני שואל, אני שואל.
לא הבנתי את ההיגיון. נניח שתחזיר את ניסנית, דוגית ואלי סיני.
לא דוגית. ניסנית, אלי סיני ו...
דוגית גם היה שם.
דוגית היה שם?
לא בתוחמת הצפונית.
השלישי היה דוגית?
לא משנה, עזוב, לא חשוב. נו, אז אותו דבר שיש לך בבארי ובכפר, אז היה לך שם, מה הרווחת בזה? אני רוצה להזכיר לך שהיישובים היו כמעט, כמה חדירות היו ליישובים, ומנהרות שהתחילו לחפור לאט לאט מתחת לבסיסי צהל שפוצצו אותם, וזה היה מגיע גם ליישובים עצמם, וכן הלאה וכן הלאה. מה התועלת בדבר הזה? היישובים לא היו ברי הגנה.
מה שהיה, הייתה אלטרנטיבה, לא הייתה להישאר באותו מצב שהיה גרוע מאוד, או לברוח. הייתה אלטרנטיבה לעשות את מה שעשו ביהודה ושומרון, את חומת מגן, ולא רצו להתמודד עם עזה של אז. אריק שרון לא רצה להתמודד עם עזה של אשף, והירי נקל שהיה, והכלי נשק שהיו להם.
200-300 הרוגים.
והיום היה?
והיום לצערנו אנחנו ב-300, אבל זה לא באמת 300, הרי זה הרבה יותר. נכון, אבל אנחנו גם עבר 20 שנה מאז, ברור שהיו פה כשלים, אבל אני...
לא, גם בשביל של המבצע. מה יהיה עכשיו במבצע? אין לזה מחיר?
נכון למה שאני מבין, נכון לרגע זה, תקן אותי אם אני טועה את הלברם, לא דובר בקבינט מילה על מבצע קרקעי, הצבא לא הציע.
תקן אותנו אם הוא טועה.
אני חושב שהדברים, התכלית
נכון לא נסגרה. נכון לרגע זה,
לדעתי בהחלט נכנסים קרקעי, זו דעתי.
אולי בעתיד, לא דובר ולא אושר.
קודם כל, בגלל שאנחנו לא יושבים בקבינט, אחד נגיד שעדיין לא נסגרה התכלית. נכון, מסירה איזו אמירה עמומה.
עמומה מאוד.
להבנתי, מאירוע כזה, אתה לא יכול לצאת בלי איזושהי פעולה שהיא קרקעית. עכשיו, פעולה קרקעית היא לא בהכרח כיבוש הרצועה, ממש לא.
זה
יכול להיות פשיטות, הייתה תקופה ארוכה.
צריך להגיד, בית חנון זה האזור הצפוני. לפני עזה, לפני שמגיעים לעזה, זה האזור הצפוני.
מה ישראל תעשה, היא לא תוכל לסיים את האירוע הזה כמו שהוא הסתיים באירועים הקודמים. זאת אומרת, יצטרכו להביא הישג מבצעי אחר. אתה שואל, מה התכלית?
בוא נגיד, מוחמד דף, תופסים אותו ומוצאים אותו, לא יודע מה עושים איתו. נו, אז...
מה זה נו, אז? ותגיד מה, אתה חושב שמה שהיה יכול להימשך?
רגע, אינון.
אתה חושב שמה שהיה יכול להימשך?
אני חושב, אני אומר את זה...
אין סנריו שאנשים חוזרים ליישובים שלהם באותה סיטואציה שיש מצב שהדבר הזה קורה שוב. אין מצב.
אוקיי, מה הדבר האופרטיבי? האופרטיבי. כי לחסל את מוחמד דף, חיסלת, איך קראו לבחור הזה ב-2012?
מה, ג'אברי? רגע, שנייה, יש איתנו את אופר ליברמן מנירם, שלום.
שלום.
מה שלומך?
עייף מאוד, מתוסכל מאוד. זהו.
בוא תספר לנו מה עבר עליך ביממה האחרונה.
קמתי בבוקר... האמת תכננתי לצאת לרכוב אופניים, אבל בסופו של דבר 6:30 מתח קסאמים. ואחרי זה, אחרי משהו כמו חצי שעה, התחילו יריות של נשק קל. והם התקרבו אלינו, לאזור שלנו, ואז התקשר עובד שלי, היה לי עובדים בפרדס, פלסטיני מעזה, שירו עליהם טנדר לבן, ירה עליהם. אמרתי, וואלה, יכול להיות בכלל משהו חיילים וזה. אז מסתבר שלו, שזה היה אחד הטנדרים שנכנסו מהרצועה, ירו עליהם והם היו, והם נפצעו 3 חבר'ה. לא יכולתי לפנות אותם עד שעה 5 אחרי הצהריים, הם היו בפרדס אירועים, ואמרתי להם שגם התחבו, שחס וחלילה עם הצבא לא יראה אותם, שלא יחשוב שהם מחבלים ויראו בהם. אחרי זה משהו כמו 15 מחבלים הגיעו לאזור שלנו, לאזור שהוא בערך כמה מאות, 200-300 מטר מהגדר של הקיבוץ, ובאמת אני רוצה להגיד לכם, צלש גדול לכיתת כוננות שלנו, הרגו שני מחבלים והחזיקו אותם במשך 3 שעות בלחימה בלי צבא, פשוט בלי צבא, אנחנו לא יודעים...
עם איזה כלי נשק? עם איזה כלי נשק?
עם רובים טובים...
M16?
כן, ואפודים...
כמה חבר'ה?
וקסדות... הם היו שם משהו כמו 12 חבר'ה.
זה כיתת הכוננות של היישוב?
כן, התפרצו על הגדר, שניים ישבו על גג של בית קיצוני, מלמעלה גם הורידו מחבל אחד, אבל פשוט צלש איך הם הצליחו להחזיק, ובזכות זה אני חושב שנמנע אסון מאוד גדול, כי בסופו של דבר המחבלים לא חדרו לנירם.
המחבלים לא חדרו לנירם? זאת אומרת, כיתת הכוננות הצילה את היישוב.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. פשוט אני אומר לך, בלי טיפה ציניות, בלי טיפה כלום, מגיע להם צלש ענק על תפקוד מטורף. גם התפקוד עצמו, זאת אומרת, איך שהם העמידו את עצמם מול האירוע, אין לי מילים, באמת, כאילו, בסופו של דבר, מה שחשוב, המחבלים לא הצליחו להיכנס, נלחמו איתם כמה שעות, עד שבסוף הגיע הצבא, וביחד חיסלו אותם.
מתי הגיע הצבא? אחרי כמה זמן?
משהו כמו 3-3.5 שעות אחרי.
כלומר, בצהריים, באיזה שעה?
כן. אני לא יודע להגיד לך בדיוק את השעה.
כשאנחנו מדברים על צבא זה כוחות רגליים, חיל אוויר לא ראית.
אני לא יודע איפה היו המסקרים, נראה לי... מסקרים, לא יודע, באמת לא יודע.
מול כמה מחבלים מתמודדו הכיתה הזאת?
15.
חמושים במה? על המטילים או רק אקדחים רובים?
אני באמת לא יודע, אני חושב שכן, אבל אני לא יודע...
הם חיסלו את המחבלים האלה או פשוט ניהלו איתם?
הם חיסלו שניים, פצעו עוד אחד, וכל השאר נלחמו איתם עד שבסוף הגיע הצבא.
פה זה סיפור שהכיתת כוננות עשתה, והיו לצערי מקרים שכיתת כוננות פשוט גילתה אומץ מדהים, אני לא אגיד באיזה יישוב,
ופשוט נפגעה.
כמעט כולה.
כן, בבקשה.
כל העוטף הכיתות כוננות עשו עבודה מדהימה, לצערי, וחלק מהיישובים, חצי מהכיתת כוננות נהרגה.
כן, טוב, היו יישובים שהגיעו גם פשוט הרבה יותר מחבלים, וזה היה הרבה יותר מורכב. פה אתה מדבר על 15 מחבלים.
נכון, אבל אני מדבר בכללית, הכיתות כוננות, אני חושב, זה פשוט דבר מדהים, זה היה אחד הדברים הכי חזקים בכל האירוע הזה. וכמו שאני אומר, לצערי ביישובים מסוימים, זה נגמר...
אתה נשמע בנסיעה.
אני בנסיעה, נכון, אני בדרך לתל אביב.
עזבתם?
ב-3 לפנות בוקר הצבא הודיע לנו שחייבים לפנות את כל הקיבוץ, אף אחד לא נשאר, והחליפו את כל האזרחים לחיילים.
צריך להגיד, נירם, זה ממש צמוד לסדרות, כן?
כן, ובתווך בין סדרות לעוטף... לגדר,
לאז. זאת אומרת, יותר קרובים אפילו מסדרות לגדר.
בחלק, יש נקודה אחת של סדרות שיותר קרובה, אבל כן. בגדול.
תגיד, מה היה עם התושבים, כל התושבים של הקיבוץ כל אותו זמן?
ישבו בממדים, גם לא היה לנו חשמל, וגם לא רצו להרים אותו, כי פחדו שבטעות יפתחו השערים החשמליים. אז גם ישבנו בממדים בלי חשמל, כמובן גם בלי אינטרנט בעקבות זה. אבל הכי חשוב שבסופו של דבר לשמחתי אף אחד לא נפגע.
וואו.
וזה שווה את כל האינוחות וכל ה...
כמה אנשים אתם בקיבוץ?
סדר גודל של 400 ומשהו תושבים.
ומתי יצאתם מהממדים?
בערב, אחרי התוריים בערב, שטיפה נרגע, אז חלק מה... חברים כבר עזבו לגמרי, יצאו, וחלק הסתובבו בבית, ומי שלא יצא בסופו של דבר בשלוש לפנות בוקר, הצבא שלח אוטובוסים לנירם ופינה אותם.
ואיך היה, אתה יכול לשתף אותנו בחוויה של המפגש עם האנשים, מה לדעתך, איך האנשים, זה אירוע שמה, מה קורה עם האנשים?
תשמע, אני חושב שזה... שבר גדול לעוטף עזה. אנחנו חווינו פריחה מאוד מאוד גדולה, מאז עופרת יתוקה, היה קצת בשומר חומות, היה קשוח. לא עופרת יתוקה, סליחה, כבר לא זוכר את השמות.
צוק איתן?
צוק איתן. ועכשיו אני חושב שאני... מצייר על כך, אני חושב באמת שעוטף עזה הולך להיות, יהיה קשה מאוד היום להחזיר את האמון של התושבים במערך ההגנה, שכל הזמן הבטיחו שהמכשול יפתור את הבעיות, וראינו שמגיע שופל ומפרק את הגדר כאילו זה כלום, ופשוט זה היה, אני חושב, אני מאוד חושש להגיד את מה שאני אגיד, שעלולים לעזוב הרבה משפחות את האזור, ויהיה קשה מאוד לשקם את מה שקרה.
אלא, יש משהו שאתה חושב שאתה יכול פה להגיד לצורך העניין, שאתה חושב שהדרג המדיני וצהל צריכים לעשות כדי שיאפשר חיים? יש לך איזושהי דרישה, או שאתה חושב שלא משנה כבר מה יקרה, אנשים יעזבו?
תראה, קודם כל אני חושב שצריך לעשות בדק בית ולראות מה קרה.
זה ברור.
אין לי ספק שהיו פה מספר רב של כישלונות כאלה ואחרים, כישלון קטן, הרבה, כנראה שחברו כמה דברים ביחד, וזה לא דבר אחד.
ברור.
ויהיה מאוד מאוד קשה לשקם את זה, כי אנשים כל הזמן, אתה יודע, הם היו בטוחים, בסדר, קטנים, אתה יודע, זה באמת, זה לא טוב, אבל היה איזושהי תחושה שלא ייכנס לנו לחבל הביתה. ופתאום, שאתה רואה טנדרים נכנסים לתוך סדרות, אני רוצה להגיד לך שאני יצאתי מהבית אתמול, אחר הצהריים הייתי צריך לפנות מישהי למרכז, והיום בבוקר, וכל האזור שלנו שבינינו לבין מושב יחיני, קיבוץ מפלסים וסדרות, הכל, גופות על הכביש, מכוניות הפוכות ושרופות, מלחמה.
בעצם זה כאילו מסע רצח שהם עם המכוניות שלהם טבחו בכל מי שהיה על הכביש.
לגמרי.
הם נוסעים עם הרכבים שלהם וכל מכונית שעוברת מולה הם טובחים אותם.
כן, לגמרי, לגמרי.
ואז אתה נוסע בכביש ואתה רואה שיירות של מכוניות עם אנשים גופות.
כן.
אתה חושב שהפלת שלטון חמאס תשנה את התחושה?
אני לא יודע להגיד, אתה יודע, זה כאילו גם קצת סיסמה, כאילו, אני באמת לא יודע להגיד, אני קטונתי מלהגיד מי יותר טוב ומי פחות טוב, זאת אומרת, חמאס, נשלט על ידי איראן, כל מיני, אני באמת לא יודע להגיד את ה, אין לי את התשובה הנכונה לזה. אין ספק אבל שאני חושב, אנחנו כאילו מה שנקרא a day late and a dollar short, אבל היינו צריכים כבר מזמן להגיד אנחנו המשוגעים של השכונה. ומה שהחמאס עשה זה אמר אני המשוגע של השכונה. ובזה הוא הקדים אותנו, לצערי.
דרך אגב, בכפר עזה אני רק מעדכן שעדיין יש שיריות. לא, עדיין יש
אני מחבלים. אני יודע, אני מתעדכן, ולצערי גם אני
קרוב מאוד אליכם.
יש לי הרבה חברים.
כן, כן.
לא, גם יש לי הרבה חברים.
אז מה לעשות? אז מה לעשות? כאילו, מה האירוע? מה אתה מציע?
אולי לא יודע,
אתה לא יודע, אתה לא במצב.
באמת, כאילו, באמת, אתה יודע, זה לא תשובה כזאת של אני באמת לא אני גם תבינו, אני כאילו מאתמול עד הרגע עוד ישנתי. תוך כדי גם אני שומע כל פעם על מישהו מקיבוץ זה או אחר, שהוא חבר טוב שלי שנהרג. הכל כזה מתערבב, אנחנו
אוקיי. עופר ליברמן, עופר ליברמן מנירם, קודם כל באמת ברוך השם שהצלחתם לשמור על עצמכם, ולא היו נפגעים בקיבוץ, תרגיש טוב, תודה שדיברת איתנו.
תודה לכם.
כן.
טוב, טל, אגב, ידידי נון מדבר פה על מיטוט שלטון החמאס, זה משהו שנדון אתה בהבנתך, בצהל, בקבינט?
כן, ודאי.
לא, אני קראתי תודעת, אני קראתי תודעת הקבינט ב-2:30 לפנות בוקר, דובר על לשלול מחמאס את היכולות הצבאית, וזה שלו בצורה שכמה שנים.
הייתה, יש תכלית שכאילו הגדירו למבצע, אבל היא לא לובנה עד הסוף. זאת אומרת, הצבא ממתין להגדרת יעדים ברורה ותכלית, היא לא הוגדרה לגמרי. זאת אומרת, זה שנאמר משהו כללי,
אני אגיד לך מה, אבל זה לך בסדר לא רוצים, לקבל את ההחלטות האלה לא מחר. לא רוצים לסנדל עכשיו את האירוע ולקבוע מיתות חמאס, ולא לדעת איך הדברים מתפתחים, ואז אנחנו מגיעים לתוך סיטואציה. אבל למות... גורם בכיר שאני דיברתי איתו לצורך העניין אתמול, אומר שלהרחתו, לא רק שזה להפרק, להרחתו זה מה שיקרה, שזה הכיוון, ששם אנחנו נהיה בקרוב.
זה יכול להתגלגל לשם, אני לא יודע אם מישהו באמת יעז לקבל החלטה כזאת, כי אנחנו זוכרים את זה גם מלבנון, שגדירו מטרות נורא נורא גדולות, ואז איך אתה עומד בהם.
לכן נזהרו פה במטרות. ולכן,
אם אתה הולך לדבר כזה, אתה צריך לראות איך אתה בונה משהו עם האמריקנים, ומה אתה עושה עם הרשות הפלסטינית. זה לא ילך במקביל לכיבוש הרצועה. אינון, עם כל הכבוד לאמירות על כיבוש הרצועה, אני לא שומע צליל כזה.
לא אמרתי כיבוש הרצועה.
לא, אתה, אני אומר בכלל, באופן כללי, אני לא שומע שום צליל בכיוון הזה.
אבל הוא צדק מאוד, אופר ליברמן, שהוא דיבר, של בעל הבית השתגע, לא, מה קורה ברצועת עזה עכשיו, תוקפים?
היו תקיפות, אין איזה משהו דרמטי שאני
רואה. מה זה? אתמול ראש הממשלה אמר בהודעתו לאומה, שעזה תהיה יהיה חורבות, העיר עזה.
כן, מה קורה? מה קורה?
אני לא מבין אותו, זה מבוסס על מה, זה...
למה מחכים?
תראו, אני
שוב... לא, ממה שאתה מבין, זה תעמולה או פקודה?
אני לא חושב שזה תעמולה פעם, אני חושב שאנחנו עומדים עם איזה סטופר ומצפים לזה,
כלומר, הנערכים, יש מצב שפשוט נערכים, בונים כוח.
אני חושב שאין לי ישראל, מתוך ההבנה, אם הייתם שואלים אותי לגבי כל הסבבים הקודמים, חיים, הייתי זורם איתך בכלילות, לזה הנה אומרים, מבטיחים ולא יקרה כלום. אני חושב שלישראל אין ברירה אחרת, אתם צריכים להבין את האירוע הזה. Okay. עוד לא מבינים אותו. ואני טוב. חושב שלא תהיה פה ברירה. Okay. אני לא יודע מה זה יהיה חורבות.
שלום, אלוף לשעבר יצחק בריק, שלום.
שלום, שלום.
אני אומר לשעבר, אבל בעצם אלוף תמיד נשאר אלוף. שמע, צדקת.
כן, צדקת לצערי. ואני מקווה מאוד שאני לא אצדק עוד יותר, שבמידה תתפתח מלחמה אזורית מכל מה שקורה, ואנחנו לא נהיה מוכנים אליו, ולא נכונה להכילו והולך לקרוא עכשיו, אזי הברוך יהיה במאות מונים יותר גדול.
מה להערכתך הולך לקרות עכשיו? מה אתה ממליץ לעשות? מה אתה חושב שהולך לקרות?
אז אני אגיד לך בכמה מילים. לפני שאנחנו עוברים לנקום בחמאס שעלול להעביר את כל האזור, צריך לתכנן באופן שקול, ולצאת מתוך הנחה שפעולה צבאית בעזה עלולה לדרדר אותנו למלחמה האזורית כוללת בחמש זירות. ולזה בעצם צריך להתכונן. האתגר הגדול ביותר בפניו תעמוד ישראל הוא לא הלחימה בעזה, אלא המלחמה האזורית עלולה לפרוץ כתוצאה מהמלחמה בעזה, שתהיה בעוצמה של מאות מונים יותר מהמלחמה בעזה. הצהרתו של ראש הממשלה אתמול בערב, שקרא לעזתים לעזוב את בתיהם משום שצהל הולך לשטח אותם, חייב לי לקח בחשבון של העוצמה הטילית של איראן וגורותה יש יכולת לשטח את מדינת ישראל, פגיעה אנושה במרכזי אוכלוסייה, תחנות חשמל ומים, מדבורי דלק וגז, תשתיות תחבורתיות וכלכליות, כיסי צהל וסמלי שלטון. ולכן, ראש הממשלה עם הדרג המדיני הביטחוני צריכים לחשוב כיצד ישראל תעמוד במלחמה האזורית ולה להתכונן, ולא רק בראייה צרה של הפעולה הצבאית בעזה. זה חייב להיות שיקול המרכזי לגבי כל החלטה שתקבל הממשלה.
מה זה אומר?
זה אומר את הדברים הבאים. לכן במקביל להכנות שלנו לפעולה בעזה, אנחנו צריכים להכין את עצמנו ללחימה מול החיזבאללה, יהודה ושומרון ובעורף הישראלי. המשמעות של הדבר שצריך לגייס את יחידות המילואים בצורה נרחבת ביותר, גם לצפון, גם יהודה ושומרון וגם מול עזה. עם כל האסון הנורא שחתכנו בעוטף עזה, זה יהיה טיול בגן לעומת כניסת...
אוקיי, את זה עשו, גייסו מאות אלפים.
אוקיי. עכשיו, ראש הממשלה צריך להכריז על מצב חירום לאומי ולגייס את הכוחות למלחמה, בהנחה שתפרוץ מלחמה אזורית ולחזק את הכוחות, אלה את הגבולות שציינתי. אבל עוד מילה.
אבל בריק, איך תיפטר הבעיה היסודית? כי בסדר, תגייס עכשיו את כל המילואים, תפרוץ מלחמה, ונניח שלא תפרוץ מלחמה, אז עוד חצי שעה, אז עוד חודש, המילואים ניקים הולכים הביתה, וחזרת לשגרה. הרי מה שאתה אומר פה, שגם שתפרוץ מלחמה, המילואים לא קשירים, החיילים לא מוכנים, אין פיקוד ושליטה, לא יעזור כלום.
אז א', אתה צודק, אני מדבר על זה כבר הרבה מאוד זמן, לא רק שהמילואים לא מוכנים, קיצצו את הצבא למצב שאין לו יכולת להתמודד עם חמש זירות במקביל, עם עזה, עם חזבאללה, מיליציות פרו איראניות בסוריה, עם התפצצות קשה מאוד ביהודה ושומרון של אלפי טרוריסטים ונתנזים שרוצו בין הבתים של האוכלוסייה ביהודה ושומרון, עם עשרות אלפים של פורעים יהודים בתוך ישראל. זה בדיוק המטרה שאני עליה מדבר כבר שנים, ואנחנו היום בקצה, רק לעשות את ההכרחי במיד, להקים משמר לאומי של 100,000 אנשים, יש לנו 200,000 שאליהן הם יחידות של קצינים, נגדים, שנמצאים בבתים, לארגן אותם בגדודים וחטיבות בתוך הערים שלהם, לתת להם נשק שיגנו על עצמם, כי לא יהיה צבא שיכול להגן עליהם. אנחנו צריכים באופן מיידי, כבר כעת לפרוס...
תגיד, אלוף בריק, אתה חושב שצריך לעשות מכה מקדימה על חיזבאללה?
אני חושב שמכה מקדימה על חיזבאללה לא תביא את ההפק הנדרש, משום שהם היום מרזיקים 150,000 טילים ורקטות, הם היום פרוסים לאור כל לבנון, מכה מקדימה, גם אם תפגע ב-40% מהכושר שלהם, יש להם עוד 60%, שיכולים לעשות לנו שמות במדינה, אבל חמור מכך. מכה מקדימה, חיזבאללה תביא את כל האזור למלחמה ודאית. אולי גם את האיראנים, נניח שלא, ודאי שאת המיליציות הפרו-איראניות, את כל היכולות שלהם של הטילים מתימן ועיראק, המיליציות הפרו-איראניות, כמובן שחמאס ימשיך להשתתף בהתפרצות בתוך מדינת ישראל ויהודה שומרון. זאת אומרת, היום מכה מקדימה על חיזבאללה, זה ערובה לכך שנפתחת מלחמה אזורית שאליה אנחנו מתכוננים. ולכן אני בא ואומר שצריך לעשות עכשיו את המינימום ההכרחי. על מנת שאונם לא נוכל לעצור את הטילים והרקטות, אבל נוכל לפחות להגן על נפשנו עם נשק ביד, נוכל על ידי...
רגע, אבל בריק, תקן אותי אם אני טועה, כל לוחם קרבי, בוודאי שקצין קרבי, אם הוא רוצה להוציא רישיון נשק, יכול להוציא רישיון נשק. מה זאת אומרת לחמש? מי שרוצה שיקח נשק, יש בעיה לקחת נשק?
לא, הוא מדבר על זה שצריך לארגן את האירוע, זה לא שיקח כל אחד.
יש לך שאלה?
לא, אין לי.
אתה יכול אם אתה רוצה, לא?
רק רגע, יש לו בעיה עם קצין קרבי היום במילואים, לא יכול לקחת נשק בלי רישיון נשק.
לא, ודאי, בסדר, אתה רוצה שבן אדם יהיה לו רישיון,
והוא יתאמן במדבר. לא, אבל הוא רוצה שיהיו פה כוחות מוגנים.
אני אסביר את עצמי. אין אפשרות לתת לכולם רישיון נשק, אבל כן אפשרות בכל יישוב בצפון ובדרום, כולל בתוך מדינת ישראל, להחזיק את הנשקים בין
אוקיי, איך אתה מונע, עכשיו לטפל ברצועת עזה, וצריך לטפל ברצועת עזה ובחמאס, איך אתה מונע כניסה של חיזבאללה ופריצה של מלחמה אזורית?
זה בדיוק אני אומר, השיקול צריך לקחת בשום שכל, איך לעשות את זה כך, שלא נאבד את היכולת שלנו, ונאבד את השליטה במרחב כולו. למה אני מתכוון? אני שואל את עצמי שלנו רק פשוטה. איך זה יכול להיות שעד הרגע הזה חיל האוויר לא מוריד את הבתים הגבוהים, וכמובן מודיע לפנות את האזרחים? איך זה יכול להיות?
הוא כבר עשה, סליחה, אבל הוא עשה את זה, הוא עשה שתי מגדלים, מגדל פלסטין,
ומגדל
אלואטן. אני לא מדבר שתי מגדלים, אני מדבר כל המגדלים.
100 מגדלים.
כן, ואני שואל איך יכול להיות שעדיין יש להם חשמל? לא צריך לעשות קודם כל את הסריקה אצלנו, ורק אחרי זה להתחיל שם. צריך עכשיו להתחיל, הזמן לא עובד לטובתנו. ברגע שנהיה מוכנים...
תגיד, סליחה שאני שואל שאלה מופרעת. פצצה שעכשיו אתה מטיל על עזה ומורידה שם כמה אלפי אנשים, זה דבר שהוא לדעתך נכון לעשות? כמו שהאמריקאים עשו בירושימה ונגסקי. לא, לא אטום דווקא, אבל כאילו
לא, פצצה... לא. זה בדיוק הבעיה שתביא את המלחמה האזורית. ככל שירגו יותר אזרחים, ככה הסיכוי למלחמה האזורית תהיה יותר גדולה, ולכן צריך להימנע עד כמה שאפשר לסדוע אזרחים. אתמול ראש הממשלה ביקש מכל האזרחים לפנות את הבתים, לפנות את האזור שבו אנחנו צריכים...
בית חנון, או בכלל.
אבל אם אנחנו נפגע באזרחים, זה ערובה, זה ברור שתתחיל מלחמה אזורית שאליה אנחנו מוכנים.
טוב, אתה רוצה לשמוע את דברי יריב אופנהיימר, עמיתנו פה בשידור?
כן, אם הוא רוצה, אתה יודע.
כן, הוא כותב ככה, רנטית בריא כמה פעמים, התווכחנו, הוא לא צדק. אחד, הוא טען שברגע לחימה החזית הפנימית טבעה וערבי ישראל כשהוא יצא לנהד כוחות. שתיים, הוא לא ציין את שימוש היתר שהממשלה עושה בצהל בשטחים, בנקודות האלה הוא טעה.
בשנייה, לא שמעתי באיזה נקודה.
לא דיברת על השימוש על צהל בשטחים.
נשארה לנו חצי דקה, כן.
על מה? על מה לא דיברתי?
לא משנה, זה בסדר, לא חשוב.
לא משנה, אז אני רוצה להגיד לך אופן על הדבר הבא. זה בדיוק הבעיה של הסחיחות.
כן, נו.
אתה לוקח איזה דוגמה, הנה עכשיו הייתה מלחמה בזה, לא פרצו מהומות בתוך מדינת ישראל, אז כאילו לא התפרסו
לזה. כן, מה זה? זה שעוד לא פרצו, זה אומר שהוא טענו, באמת, איזה אבלים.
בשומר החומות זה היה, וזה יקרה פי 100 במלחמה האזורית, וללכת על איזה דוגמה, שתראה זה גולה ופרץ, להרקיש מזה לעתיד, זאת בדיוק הפרסה הנוראה שבה אנחנו נמצאים. חוסר הבנה למלחמה הבאה.
אוקיי. האלוף גיורא בריק, יצחק בריק, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה גם לכם.
תודה. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה, יש לנו עוד שעה, דובר צהל ייתן הצהרה, ונהיה פה עם שאר העניינים, תהיו איתנו, שיהיה לכם המשך יום טוב עד כמה שאפשר.
ישראל במלחמה, יום שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל וחיים לוינסון. ישראל במלחמה, יום שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל וחיים לוינסון.
טוב, חזרנו בן וינון, עינון שנייה במביא את הקפה והתי, אז אני פה איתכם כאן לבד, חיים לוינסון. אני רק רוצה לדייק איזה משהו שאמרתי פה מקודם, אני בשעה הקודמת אמרתי שכל לוחם קרבי יכול להוציא עם רישיון נשק, אז כתב לי בחור ששירת כמפקד טנק בחיל השריון, שזה רק ללוחמי חיר, והוא כמפקד טנק בחיל השריון.
אתה מנסה למצוא איזה טענות עם הזה, הוא דיבר על זה שצריך פה כוחות, יצחק בריק דיבר על זה שצריך פה כוחות מסודרים. אתה ישר מתחיל, כן, אתה ואופנהיימר, שני הגאונים, שיודעים איך מנהלים פה מלחמות, הרי אתה בא בטענות לבן גביר, מה אתה עשית יותר מבן גביר בחיים? מה עשית יותר מבן גביר בחיים שאתה בא בטענות לבן גביר? תסביר לי. אתה בא בטענות אל הממשלה, אל הזה, כן? יש פה אירוע מטורף של כשל מטורף מודיעיני, גם של הצבא וגם של השב"כ, ואתה בא בטענות לממשלה ולנתניהו. אין לכם כלום חוץ מזה. אתה בא בטענות למאי גולן, מה שיש לך להגיד זה לצעוק מאי גולן. אין לכם כלום חוץ מזה. זה פשוט לא יאמן. מה ראיתי בציוצים שהכוחות, בן כספית כתב, לקחו את הכוחות מעזה ליהודה ושומרון. מי לקח את הכוחות מאז על יהודה ושומרון? ביבי לקח את הכוחות מאז על יהודה ושומרון? מי לקח? תסביר לי. מי השאיר את עוטף עזה בלי כוחות? מי? מאי גולן? איתמר בן גביר? מי הוציא משם את החיילים? מי לא הכין את האירוע? תסביר לי מי לא הכין את האירוע. מי? בן גביר? אליהו, השר אליהו, תסבירו מה אתם, הרי הכל אצלכם פוליטי. תשמיע לי בבקשה את עמוס גלעד, זה עשי, אתה תכף תגיב.
אתה מבחינתנו מר מודיעין, ואנחנו מדברים פה בשעות האחרונות על כשל מודיעיני משמעותי, קולוסלי, בעובדה שיש מבצע כל כך גדול שחמאס והארגונים האחרים מארגנים, וכאילו שום גורם מודיעיני, אמן, שבק, לא עלה על זה?
זאת עובדה, אבל אני רוצה דווקא להצביע על מקור הקשר לדעתי, זה ההפיכה המשטרית.
ההפיכה המשטרית.
כן, אני אומר באופן חד משמעי, שהחלשת הצבא זה תוכנית זדונית, אם זה מדובר בתוכנית, זה נראה כמו תוכנית, או לפחות התוצאה היא כזאת, והחלשה כזאת של הצבא היא הייתה נמשכת, אני מקווה שהיא תיעצר בשבוע הבא, הלקח הראשון שאני מצפה זה שיעצרו אותך.
איש שפל, איש שפל עמוס גלעד. זה איש מודיעין? זה מר מודיעין? זה מה שיש להגיד לו על זה שלא היה בדל מודיעין על האירוע? על תוכנית זדונית להחלשת הצבא? האנשים ירדו מהפסים? עכשיו אני יכול לבוא ולדבר איתך על זה שמה עשיתם פה במשך חצי שנה, שהחלשתם את הצבא, שפגעתם בביטחון, שסירבתם לשרת, נתתם לזה הכשרה עם כל הדיבורים שלכם. זה הזמן, הוא מדבר על תוכנית זדונית לפגוע בצבא, להחליש את הצבא, ההפיכה המשטרית, זה איש מודיעין? איפה הוא מדבר על הכשל המודיעיני? תתביישו לכם, ואתה עוד בא ומתלהם פה וצועק מאי גולן ואיתמר בן גביר.
סיימת?
כן.
טוב, בוא ברשותך נעבור דבר דבר, אני רק רציתי עוד פעם לדייק בעניין הרישיון נשק, אמרתי משהו לא נכון, אני לא ידעתי ולא הכרתי, אז הנה למדתי מבחור ש... מפקדי טנקים של השריון לא זכאים לקבל רישיון נשק, בניגוד ללוחמי חי"ר, לדעתי, אז הנה אני מתקן. עכשיו נעבור דבר דבר. מה אני עשיתי ביחס לבן גביר? אני אגיד לך מה ההבדל במה אני עשיתי. אני לא ישבתי בממשלה שהמיטה על ישראל את האסון הגדול בתולדותיה. אז כבר אני קצת משהו יותר מבן גביר. דבר שני, אם תעזוב, תצא רגע מהפוזיציה. תראה, מה אנחנו זועקים פה כל הזמן? חולשת המשטרה שתחת השר בן גביר, שהלכה ונחלשה עוד יותר ממה שהייתה קודם, ומעשי הרצח הנוראים בתוך מדינת ישראל, והתחושה שחוזרת על עצמם אצל אנשים כל הזמן, אני מתקשר לך מהפטריוטים, אולי שזה מישהו שרוצה לבוא לעולפן.
דבר, דבר, חיים, יאללה, יאללה, דבר.
אתה מתקע זה עצמני.
כי ראיתי את הציוצים שלך עכשיו על זה, ואנחנו... הכל ייפטר. לא, לא, תכף הכל ייפטר.
אני לא ישבתי
עכשיו... מה עשית יותר מבן גביר?
חולשת המשטרה עברה הלאה גם לאויבינו. חולשת המנהיגות עברה הלאה גם לאויבינו. אני חושב שאויבינו הבינו כבר בשלב מסוים, שאומרים משטרת ישראל זה הכל טוב ויפה, אבל תחנת שדרות, כשאתה בא בשבת בבוקר, אין שם הרבה שוטרים. אין שוטרים במדינת ישראל. אין מורים, אין קבעים, אין, איך זה נקרא? אתה צעקת עליי פה, למה אני כועס על זה? אין סולם לכיבוי. אין באמת, יש הרבה אנשים טובים, אבל אין באמת מדינה מסודרת. וזה מה שאנחנו ראינו באירוע המזעזע הזה. אז אני חושב שבמובן הזה עשיתי קצת יותר מבן גביר.
מה עשית יותר מבן גביר? מה עשית?
אני חושב שאני לא...
תן לי משהו שעשית בחיים. מה עשית?
לא תרמתי.
תן לי משהו אחד שעשית בחיים.
לא הייתי חלק מהכישלון האסטרטגי המחפיר הזה.
לא היית? אתה בוודאי שאתה חלק מהכישלון הזה. אתה בהחלט חלק מהכישלון הזה. אתם אלה ש... עזוב, אני לא רוצה להיכנס לאירוע הזה עכשיו, להאשים וכל הדבר הזה. לא רוצה לשחק את המשחק הזה שלכם.
נתקדם ברשותך הלאה. העלית פה עוד נקודות. בוודאי שיש פה כישלון מודיעיני, ואני חושב שבתום המערכה הזאת, טוב יעשה רונן בר, שאחרי הלוואת המודיעין מעזה, אם יניח את המפתחות על השולחן, טוב יעשה אהרון חליבה, אם יניח את המפתחות על השולחן, ביחד עם הרצי הלוי, ביחד עם יואב גלנט, ביחד עם בנימין נתניהו, עכשיו שטוב שיעשו כולם, וישחררו אותנו אחרי הכישלון המהדהד הזה, שאני חושב שאי אפשר, כדי לשקם את האמון בין הציבור לבין המדינה. עכשיו, לגבי עמוס גלעד, אי אפשר להתעלם מזה. כן, אינון, וסליחה שאני מזכיר עוד פעם את מקום העבודה השני שלך. שאתם בערוץ 14, במשך חודשים, מובילים תעמולת כזב, שהצבא לא שווה שום דבר, והוא שמאלנים, וזה רק כלי של אליטה, שמפרקסים זה את זה, וכן הלאה, ואתם כל הזמן פעלתם. והצבא הוכיח
את עצמו באירוע? והצבא הוכיח את עצמו באירוע?
על הפנים, על הפנים, על הפנים, על הפנים.
אז מה, לא הבנתי מה אתה אומר.
על הפנים, הייתה כאן, אבל אני חושב שהמטרה היא לחזק את הצבא, היא לא להחליש את הצבא. אני חושב.
ומה שאמרת עכשיו על אהרון חליבה בזמן מלחמה, אתה חושב שזה מחזק אותו?
אני חושב, לא, אמרתי שבסוף המלחמה, בסוף המלחמה,
זה מחזק אותו,
צריך להפיק את הלק, לא מה שהיה פה אחרי מלחמת יום כיפור, כבר, אתה יודע, אחרי המלחמה, כבר לא צריך לחכות יותר מדי, תשמע, מה, יש כישלון יותר גדול ממה שקרה פה לאמן? אני באמת, אני שואל את עצמי, איך אמן הגדול, ושבק הגדול, שיודעים, לפעמים, להגיד לך שפעיל X של הג'יהאד האיסלאמי נמצא בקומה 3 באיזה בניין בתוך עזה ומשחילים לו את הטיל מהחלון של השירותים בדיוק לכיסא שיושב עליו במטבח, לא יודע מכזאת תערכות של 1,000 פעילי חמאס. מה אני אגיד לך? זה כואב הדבר הזה.
אז לא הבנתי איך זה קשור לערוץ 14 ולעמוס גלעד לדברים, לא הבנתי.
כי אתם פעלתם להחלשת הצבא.
כי אנחנו פעלנו להחלשת הצבא. בגלל ערוץ 14 לא הייתה התראה, בגלל ערוץ 14 לא היו חיילים.
כי אתם, אנחנו רוצים לקחת את דובר צהל, ואחרי זה אנחנו...
תודה, מנת להביא להבטחת המרחב בעוטף, להרוג מחבלים ולהשתלט על כל מוקדי הלחימה. צהל הציג שליטה במוקדי החדירה מרצועת עזה לשטח מדינת ישראל. הכוחות הרגו בשטח מאות מחבלים. יש לחימה וקרבות אירועים לחילוץ בני ערובה שמתרחשת גם כעת והתרחשה במהלך כל הלילה. במהלך הלחימה מפקדים ולוחמים נפלו בקרבות ואזרחים נרצחו. מאות מחבלים נהרגו ועשרות נלקחו בשבי. מוקדי הלחימה, נכון לשעה הזו, יש כוחות שנלחמים בכפר עזה, יש סריקות במספר רב של יישובים, צהל נמצא בכל היישובים, עם כוחות מיוחדים ויחידות וחטיבות חי"ר. אין יישוב שאין בו כוח צהל. אנחנו מפנים יישובים. המשימה שלנו ביממה הקרובה להגיע לפינוי של כל תושבי העוטף. הפינוי הזה צריך להיות בטוח, לסרוק את השטח, לוודא שאין מחבלים, להוציא אוטובוסים, לפנות התושבים. אנחנו נסיים את המשימה הזאת ביממה הקרובה. יש עשרות אלפי לוחמים במרחב כל העוטף. אנחנו נמשיך ונגיע לכל יישוב ויישוב עד שנהרוג את כל המחבלים שנמצאים בשטח מדינת ישראל. התקפה של צה"ל על עזה היא התקפה חזקה. עד כה תקפנו כ-500 מטרות, בהם כל התשתיות הצבאיות של החמאס נתקפות וממשיכות להתעקף. כל בתי המפקדים של החמאס נתקפים. כל סמלי השלטון, מגדלים של ארגון חמאס, נתקפים. ונמשיך לתקוף ונרחיב את התקיפות שלנו. יש מאות מחבלים הרוגים, יש עשרות שבועים, יש מאות מחבלים שהרגנו על הגדר, בדרכם לתוך שטח מדינת ישראל ובנסיגה שלהם מחוץ למדינת ישראל. הרגנו למעלה מ-400 מחבלים ואלפי פצועים בשטח עזה. יש עשרות שבועים, כמו שציינתי. בפיקוד הצפון, בשעות האחרונות, בוצע ירי לכיוון מוצבים בארדוב. אין נפגעים לכוחותינו. צה"ל תקף את המוקדים שמהם בוצע הירי בתקיפה ארטילרית רחבה. בשלב הזה אין איום נוסף בארדוב או במרחב הצפוני. אנחנו ערוכים חזק מאוד במוכנות גבוהה בפיקוד הצפון. יש שם כוחות אוויר וכוחות יבשה. המוכנות שלנו נמצאת בכל הגזרות, גם ביהודה ושומרון. אנחנו ערוכים חזק והבינו את המרחב, וכפי שציינתי, אנחנו מסתכלים על כל זירת המלחמה, והמוכנות שלנו היא לכל זירת המלחמה. מי שיתקוף את מדינת ישראל, צה"ל יגיב, הוא ישלם מחיר כבד מאוד. אנחנו עוקבים אחרי כל החללים, ההרוגים והפצועים. בהיבט הדיווחים על החללים, אנחנו קודם כל מעדכנים את המשפחות, ואנחנו מנסים בתוך התהליך של עדכון המשפחות בשלב הזה. בשלב הזה עדכנו 26 משפחות על מות יקיריהם. אנחנו נלווה את המשפחות בשעה הקשה, ובהזדמנות הזו אני מבקש להשתתף בצער של המשפחות, של האזרחים, ולאחל החלמה מהירה לפצועים ולכלל הפצועים, אזרחים, צה"ל וכוחות הביטחון. צה"ל מפעיל החל מהיום באתר צה"ל, אתר יהודי, בו יפורסמו שמות ופרטי חללי צה"ל שנפלו במלחמה, זאת כמובן לאחר עדכון המשפחות. אני יודע שבציבור יש רצון וצורך גדול למידע. ניתן לפנות לצה"ל לבירור מידע בנושא חיילים שאין איתם קשר למשפחות, באמצעות מוקד קצינת פניות הציבור של אגף כוח אדם במספר הבא: 1111, 4 פעמים 1, שלוחה 5, ולאחר מכן שלוחה 4. זה יפורסם גם באתר צה"ל. ניתן לפנות למוקד פיקוד העורף בחיוג של 104 ולקבל מידע על ההנחיות של הציבור בעורף. כל המשפחות של האזרחים שמחפשות את יקיריהם, לפיקוד העורף ומשטרת ישראל נפתח מוקד משותף, אפשר להגיע אליו בחיוג של 105. המוקד הזה גם ייתן מענה לסוגיית הנעדרים, והוא ימוקם באיירפורט סיטי בקריית שדה התעופה, בבניין להב 433, ושם גם יוכלו לקבל את הציבור, לקבל DNA ולאתר נעדרים. אני מסכם. עברנו יממה קשה ועוד שעות וימים קשים לפנינו. החוסן של התושבים בעוטף, בדרום בכלל, בעוטף של כל אזרחי מדינת ישראל, הוא יסוד קריטי ביכולת שלנו לפעול ולנהל את הלחימה. התכלית ליממה הקרובה היא לסיים את הלחימה והרג כל המחבלים בעוטף עזה, להחזיק את כל הפרצות באש ולפנות את התושבים מהעוטף כדי שנוכל להמשיך את הלחימה. אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד על עזה כל העת, ונגבה מחיר בכל זירת המלחמה מול מי שיתקוף אותנו. נדרשת בשעה זו מכולנו אחריות לאומית ולחידות. כפי שצהל הוכיח בעבר, אנחנו יודעים להתמודד עם כל מלחמה, ונעשה זאת גם הפעם. אנחנו מבקשים מהציבור לגלות אחריות, ולא להפיץ סרטים, ולא להפיץ פרטים על אירועים שאינם מאומתים על ידי צהל. יש להיצמד רק למידע שאנחנו מוצאים לפרסום, להודעות הרשמיות של דובר צהל בנושא. מאחורי התמונות והסרטים האלה עומדות משפחות. תעזרו לנו לשמור על כבודם, תימנו מהפצת התיעודים. המעשה הנפשע של חמאס הוא פשע מלחמה. נשים וילדים ביד האויב, זה בניגוד לדין הבינלאומי, זה בניגוד לאסלאם, ומי שלקח בכך חלק, נבוא איתו חשבון. הדבר החשוב ביותר לצהל, זה החוסן של הציבור, האמון של הציבור, המלחמה קשה, יש עוד ימים קשים לפנינו, צהל חזק, הוא יפעיל את כל הכוח והעוצמה שלו.
שאלות,
לאחר חילופי אשם חיזבאללה, האם אפשר להגיד שנפתחה זירת לחימה נוספת, יש איזשהם הנחיות לגבי תושבים שצריכים להתפנות מבתיהם?
בשלב הזה יש מוכנות גבוהה מאוד בצפון, האירוע טופל באש ארטילרית, אין בשלב הזה אירוע נוסף בפיקוד הצפון, אנחנו במוכנות גבוהה בצפון, ערוכים, דרוכים, לכל אירוע אנחנו נעדכן את הציבור בצורה מסודרת על כל מה שנדרש. בפיקוד הצפון, פיקוד העורף יעדכן, פיקוד הצפון יעדכן.
תת-אלוף הררי, בקשר להקש בגג, האם יש הוראה חדשה לצהל לא להשתמש בהוראה הזאת, להקש בגג לפני שתוקפים בתוך עזה?
צהל תוקף ברצועת עזה באופן רחב מאוד. כל מחבלים שנמצאים בבתים, כל מפקדים שנמצאים בבתים, ייפגעו מירי צהל, זה ילך ויעצים בשעות הקרובות. אני לא אפרט פה על האופן שבו צהל תוקף בעזה.
תמר? כן, באותו עניין, האם תת-אלוף הררי, האם הקש חיל האוויר לא מנצל את כל
כוחותיו
ולא מפעיל את כל כוח האש האפשרי מתוך חשש
לפגיעה
בחטופים
ובשבויים? חיל האוויר, צהל, מפעילים את כל כוח אש שעומד לרשותו והוא יעצים אותו בשעות הקרובות. תפונה גם אוכלוסייה בעזה ממרחבים מסוימים. יבוצע גם ירי ארטילרי ותהיה גם אש כבדה מהאוויר בכל מקום שמהווה מוקד לחימה או מוקד שממנו יכולות להיות עוד סכנה למדינת ישראל.
טוב, כן טל.
תראה, אני אמר פה...
לא חידש יותר מדי.
קודם כל, הוא לא פירט לגבי הקש בגג. התחמק מהאירוע הזה.
טוב, אבל הייתה פה תשובה בדברים. הנהלת אוכלוסייה.
מה?
כלומר, הוא לא, אני חד משמעית מבין שלא באופן מוחלט לא יהיה אפילו קש בגג, אם אתה עכשיו רוצה להפיל בניין של 10 קומות. מה כן? אם אתה מזיז אוכלוסייה בעזרה, ומעיף אותה מאזור מסוים, ואומר לה, עכשיו אתם הולכים דרום על המרכז, אתה כבר פועל אחרת. בין השורות...
אגב, אתמול ראש הממשלה קרא לתושבי עזה לעזוב, העיר עזה, לעזוב את העיר עזה.
ללכת לכיוון המרכז.
האם צהל מזהה תנועה?
לא.
לא מזהה.
אני אומר לכם גם מהעבר, לוקח, עד שאין סימנים בשטח, עד שאתה לא מפעיל אש, כאילו שהיא רומזת לתושבים שיש להם סיבה להרוז, אף אחד לא הורז ברצון. זה לא קרה באף מבצע קודם, זה לא יקרה גם הפעם. בין השורות, שימו לב שהגרי דיבר על שליטה על מוקדי החדירה, הוא לא דיבר על שליטה מוחלטת באזור היישובים.
כן.
כפר עזה הוא המוקד המרכזי, היה עוד דיווח שנוסף על משהו שנשמע כחילופי אש באזור כיסופים, והבנה מאחורי הקלעים של העניין, שאם תהיה החרפה ועליית מדרגה,
מה קורה שם
זה לאחר
עזה?
שיפנו את התושבים.
מה קורה שם בכפר עזה? הם בבתים המחבלים? איפה הם? מה קורה שם?
מה שקורה כרגע בכפר עזה, שעדיין על פי הערכות, יש מחבלים, מדי פעם גם שמו ירי.
מה זה, איפה הם?
יש תכונה אחת מסוימת, ששם יש לפחות חשד שיש שם מחבלים, ושם יש אזור. עוברים שם בית בית, וסורקים ונכנסים, אבל כאמור, הדיווחים, אני רואה גם לצערי לפי רשימות שאני מקבל, מאנשים שלפעמים מאתרים, לפעמים קצת פחות, את העדכונים, אבל כפר עזה הוא כרגע מוקד שעוד נמצא...
אגב, גם צריך לומר, תוך כדי שאנחנו מדברים, המשטרה מוציאה הודעה עם שמות 30 חללי משטרה, שנהרגו אתמול ביום
הקרוב. הוציא את השמות?
הוציא, כן, עם 30 שמות. אתה קריין הרבה יותר טוב ממני, נו, אתה רוצה להקריא?
כן, כן, תשלח לי.
אני אשלח לך. תשמע, מה אני אגיד לך? מאוד... גם פה, כמו בצבא, אתה רואה הרבה קצינים בכירים בחזית, שנלחמו, ולפתעה מאוד, מאוד כואבת וקשה.
הרבה אנשים שהגיעו דרך אגב, בכלל מאזורים אחרים, שכולל קצינים בכירים שהגיעו, ו...
אני רוצה להגיד משהו, אני רוצה להגיד משהו חשוב, תקשיבו, אני מקבל הרבה הודעות מאנשים שמדברים על בוגדים שהשתתפו פה. תקשיבו, אני באופן קבוע מתנגד לקונספירציות. אוקיי, כולל במחנה שלי, קונספירציות במחנה שלי, אם זה רצח רבין, אם זה דומה, אם זה כל מיני כאלה, וגם עכשיו עם בוגדים. חבר'ה, רדו מהסיפור הזה. רדו מהסיפור של בוגדים, זה קשקוש שאני לא יודע מאיפה הוא בא, אני לא יודע מאיפה יצא השטות הזאת, יהיה תחקיר באירוע, אין פה גם אם מי ש... מאיפה זה? מה זה השטויות האלה?
אינון, אתה הבנת זה רציני או שזה...
לא, לא, אני מקבל פשוט המון הודעות כאלה. לא, אבל זה... אני מקבל המון הודעות.
שמעת את זה מבן אדם רציני שטוען טענה כזאת?
אבל אני מקבל הרבה הודעות כאלה. חבר'ה, תרדו מהאירוע מספיק אם אנחנו אכולי קונספירציות, אנחנו אכולי קונספירציות בכל מיני אירועים, תשחררו את האירוע, זה קשקוש מקושקש, די, די, מספיק. עכשיו לגבי השמות של המשטרה, 30 שוטרים בהם קצינים בכירים שילמו בחייהם בהגנה על תושבי העוטף, 30 שוטרים שעזבו הכל, הסתערו, ניהלו קרבות פנים אל פנים המחבלים, חיסלו עשרות מחבלים ושילמו את המחיר הכי כבד שיש, גיבורים. ואלה השמות, סגן ניצב ג'י-אר דוידוב, מפקד תחנת רעת, מחוז דרום. סגן ניצב יצחק בזוק השבילי, מפקד תחנת סגב שלום, מחוז דרום. רב פקד מרטין קוזמיץ, מפקד פלגה במנהלת תאום פעולות אכיפה. פקד שלמה משה אל, קצין ביחידה המיוחדת ללוחמה בטרור.
אני אמם.
פקד ניסים לוגסי, סגן מפקד יחידת תקיפה כפרית, מגב דרום. פקד אמין אוחונדוב, מפקד צוות ביחידת יואב, מחוז דרום. מפקד אנדרי פושיבי, קצין סיור בתחנת הירות, יחידת יואב, מחוז דרום. מפקח אלכסי שמקוב, קצין ביחידה המיוחדת ללוחמה בטרור. רב נגד מאיר אברג'ל, רכז חקירות תחנת דרות, מחוז דרום. רב סמל בכיר חן נחמיאס, צלף ביחידה מיוחדת ללוחמה בטרור בימם. רב סמל בכיר רומן גנדל, מדריך לוטר, חטיבה טקטית מגב. רב סמל בכיר יהודה קדר, משק אשכול, עין הבשור, מגב דרום. רב סמל בכיר רוני אבו ארון, בלש בתחנת רעת, מחוז דרום. רב סמל בכיר אדיר שלמה, ראש מטה לוגיסטית בתחנת דרות, מחוז דרום. רב סמל בכיר יגאל אילוז, חבלן מחוז דרום. רב סמל מתקדם בר סיוון, לוחם ביחידה המיוחדת ללוחמה בטרור הימם. רב סמל מתקדם אלון ברד, חוקר בתחנת רעת, מחוז דרום. רב סמל מתקדם אלכסי בורדובסקי, סייר יסם נגב. רב סמל מתקדם ויטלי קרסי, חוקר זירה מחלקת זיהוי פלילי, מחוז תל אביב. רב סמל מתקדם אליק פוזניאקוב, בלש ביחידת מגן. רב סמל מתקדם מליק קרים, חוקר בתחנת באר שבע. רב סמל מתקדם יוראי אליהו כהן, לוחם היחידה המיוחדת ללוחמה בטרור הימם. רב סמל ראשון דרור אלטון, חבלן בימם. רב סמל ראשון יעקב שלמה קרסינינסקי, לוחם ביחידת המסתערבים אגב דרום. רב סמל ראשון אליאור יפרח, בלש יחידה מרכזית נגב. רב סמל אבי בוזגלו, בלש בתחנת רעת, מחוז דרום. רב סמל מיכאל ליזמי, בלש בתחנת באר שבע. רב סמל שי אל כנפו, סייר בתחנת הירות. רב סמל ראשון אליונה סטפנקו, סיירת בתחנת אופקים. רב שוטר רבית חנה אסייג, לוחמת היחידה לבט"פ במגב דרום. יהי זכרם ברוך.
תוציא אותי לשיר, אני לא עומד בזה, תוציא. שים לי איזה משהו. שים לי פרסומת.
בוא נצא להפסקת פרסומת. שלום רועי ג'ורג'י.
היי, שלום.
אתה אח של שיר ג'ורג'י שנעדרת מאז איך נגיד את זה, שלשום, כן.
כן.
מה קורה?
כרגע עוד לא יודעים. המצב נשאר אותו דבר.
אתם שמעתם ממנה משהו?
אנחנו שמענו ממנה, אבא שלי דיבר איתה באזור 8 בבוקר, אחרי שהם ברחו מהמסיבה, היא הייתה במסיבה ברעים.
והוא דיבר איתה בבוקר?
בבוקר היו אזעקות, כל הארץ, התקשר אליה, הם רק כן, אנחנו זזים מפה עכשיו, עוד לא ידעו על החדירה של המחבלים.
היא דיברה איתו מתוך המסיבה.
כן, ממש שכולם התחילו להתקפל שם. אחר כך כבר אחרי, באזור השעה וחצי, שעתיים אחרי, דיברה עם אבא שלי עוד פעם, היא אמרה שהכל בסדר. לא יודעים מיקום, אבל היא אמרה שהייתה עם משטרה וצבא או משהו כזה, כוחות ביטחון, והם היו במקום מוגן, ושהכל בסדר ולא לדאוג. וזהו, מאז לא שמעו ממנה.
מה? זה נורא מוזר.
כן, קליטה שם בכל האזור לפי מה
שהיא... זאת אומרת, היא אומרת שהיא הייתה עם כוחות ביטחון, היא אמרה שהיא עם כוחות ביטחון והכל בסדר ולא לדאוג, ומאז נאבדו עקבותיה?
כן.
יכול להיות שהיה איזה אירוע שבו פגעו בכוחות ביטחון?
כנראה שכן. אנחנו לא יודעים.
אתה בטח, אני מתאר לעצמי בטירוף על החומרים שיוצאים מרצועת עזה, עד כמה שזה מטורף ובלתי נסבל, כדי לראות אם אתה מזהה אותו או משהו כזה, אני מתאר לעצמי.
מה השאלה?
אתה מחפש אותה בתמונות, בחומרים שיוצאים ברשתות?
לא, אין שום דבר לגביה. כרגע מה שאנחנו משערים, מה שאנחנו מקווים, זה שמתחבאת עד עכשיו, או שהיא באיזה מקום מחסה, או שאולי נאבדה באמצע האזור שם, ולא יודעת לה להגיע. כרגע מחכים לדעת מה...
זה מקרה מאוד חריג שאני שומע, שנורא מוזר המקרה הזה.
כן.
אתה מכיר עוד כאלה שהיו איתה?
היו איתה, כן, היו איתה שני חברות, כמו שהבנתי, שאחת מהן נפצעה, ולפי מה שאומרים, נתחבו במסעית של זבל, או מאחורי פחי השפעה, או בתוך פחי השפעה, לא כל כך הבנתי מה היה שם. ואחת נמצאה, אחרי שהיא נפצעה, רסיס ירי בבית חולים, ואחותה של הפצועה כרגע נעדרת ביחד עם אחותים. מאמינים שהן ביחד.
והיא הסבירה איפה הם היו, או משהו כזה שהיא קידמה את החקירה?
לא שאני יודע.
אבל ניסיתם לדבר איתה?
עם
הפצועה?
לא, לא, לא שאני יודע, אני לא חושב שהיא כרגע במצב, אני לא יודע מה קורה איתה.
טוב, רועי ג'ורג'י, אחיה של שיר ג'ורג'י, שנעדרת מהמסיבה ברעים, תודה שדיברת איתנו. יש משהו שאתה רוצה להגיד לציבור, שאם יכול לעזור לכם?
לקוות לטוב, להתפלל, וזהו.
שיר בת, איך קוראים להם?
שיר חנה בת גלית.
אוקיי.
בת גלית, שיר חנה בת גלית רחל.
אוקיי. טוב. תודה רבה רועי.
תודה.
חיים ילין, שלום.
שלום ינון.
כן, שבר חבר כנסת, לשבר ראש המועצה.
חיים, איפה אתה גר?
אני בקושי שומע אתכם.
איפה אתה גר, חיים?
בקושי שומע אתכם.
חיים, שומע אותנו?
עכשיו יותר טוב.
אתה איש בערי.
כן. בערי.
כבר הרבה מאוד שנים.
בוא, תאר לנו מה עבר עליך ביממה האחרונה.
קודם כל אני רוצה לחזק את המשפחות השכולות. זה אירוע לא פשוט. לחזק את משפחת כפר עזה ואת מועצה אזורית שער הנגב על העבידה של אופיר ליפשטיין, ידידי היקר. לאחל החלמה לפצועים, ולהסביר לכם, לכל עם ישראל ולכם, שמה שקרה אתמול בבארי לא היה מעולם, בשום מלחמה. שבעה קיבוצים, כולל מושב נתיב העשרה, בעצם נכבשו על ידי החמאס. שימו לב, זה לא צהל כבש את עזה. החמאס כבש את היישובים האלה. הם הסתובבו בקיבוץ בערי, כאילו זה הבית שלהם. הם ירו לכל עבר, הם חטפו את כל מי שהם יכולים, נכנסו לתוך הממדים, הם שרפו את הבתים כדי שאנשים יחנקו ויצטרכו לצאת דרך החלון וחיכו להם שם. ועד עכשיו אין לנו מידע מדויק לכמה נרצחים ולכמה חטופים יש.
מה סדרי גודל שאתה חושב?
לא, אני לא, אני לא, זה לא. זה בדיוק מה שאני טריינתי ואמרתי לפיקוד העורף. ברגע שאתם, כממלכה לצורך העניין, במלחמה, לא מוצאים מידע, אז הרכילות והוואטסאפים מנצחים. ואז, איזה פלא, אין אמון בצהל ובדובר ובפיקוד העורף. למה? כי הם לא יודעים מי דובר אמת פה. אם זה נכון או לא נכון, הוואטסאפים. אם זה שקר או אמת. ולכן, ככל שפיקוד העורף יוציא כמה שיותר מהר מידע מדויק, ככה יהיה אמון במערכת הזאת. כרגע, הלחימה ממשיכה, גם בבארי, גם בכפר עזה. היא נמשכת. שימו לב, כוחות מיוחדים, הכוחות הכי טובים בעולם, נלחמים כבר משעה 3 אחר הצהריים אתמול עד עכשיו ללא הפסקה כדי לעבור בית בית ולפנות את מי שניתן לפנות, כי בחלק מהבתים לא ניתן לפנות, בצער רב אני אומר.
באיזה שעה אתה יצאת מבארי?
בשעה 6 בערב. התחילה הנגלות של הפינוי אחרי שצהל, ואני חייב להגיד את זה, כן? עד שעה 3 צהל לא היה. כל הקונספציה של, וכל התפיסה הביטחונית של מדינת ישראל כלפי רצועת עזה.
זאת אומרת שהאירוע כבר מתגלגל ויש שידורים בטלוויזיה ועולים תושבים ומספרים וזועקים, ועד 3 צהל לא מגיע.
לא. אוקיי? עכשיו, צהל מגיע בשעה 3, וזה החלק השני. זאת אומרת, אני קורא לזה עד שעה 3, זה הניצחון של החמאס, כל מה שאתם רוצים. 77 שנה עכשיו אנחנו חגגנו ל-11 נקודות, הזכרנו 50 שנה את מלחמת יום כיפור, ואנחנו נזכור גם את היום הזה לאורך הרבה מאוד שנים, בטבח הזה שנעשה בתוך הקיבוצים, שיושבים על גבול רצועת עזה ושומרים על גבולות מדינת ישראל. זה בדיוק מה שיש, אבל מי שלוש שצהל נכנס, הם הגיבורים שלנו. בואו, אל תפקפקו לרגע. הם הגיבורים. הם נכנסו בית בית, הוציאו את כל מי שהם יכולים. אנחנו היינו בנגלה הראשונה ובנגלה השנייה, אני חושב. ואני אומר לך, זה נתן תחושת ביטחון שסוף סוף
אנחנו יכולים. המחבלים חתרו למגע מולם או שהם ברחו חזרה לעזה?
לא, תקשיבו, תפסיקו. זה לא, זה צבא לכל דבר. קוראים לזה מחבלים, אבל זה צבא.
צבא חמאס, קרא לזה שאתה רוצה.
טרור. והם לא מפחדים מצהל, והם לא מפחדים מאף אחד, והם ירו בכל דבר שזז שם, והם טבחו במשפחות, ואני אומר לכם את הדבר הזה, הם, זה לא פשעי מלחמה, זה בכלל לא בני אדם שיכולים לעשות דבר כזה. שמה, לא אני, יכול להיות דבר כזה.
אני מכיר אותך לא מעט, וגם בתקופות מאוד קשות דיברנו אותך, אני לא זוכר אותך כל כך שבור, כמו שאתה עכשיו.
חיים, תקשיב, זה אירוע שלא היה. אני הייתי ראש מועצה באופרת יצוקה, עמוד ענן, צוק איתן, בכל המבצעים, כולל הנגמה שנכנס ל-232, שנחטף ממצרים, והחמאס נכנס איתו.
כן,
הייתי בהמון אירועים. לעולם לא הייתי באירוע כזה של חוסר מוכנות של צה"ל להגיב על גבולות מדינת
לא,
ישראל.
לא תרגלתם, אתם הרי מאוד קרובים לגדר. לא תרגלתם תרחיש של חדירה ליישוב, אם זה ממנהרה,
ברור,
אם זה...
ברור, בין 11 ל-15 אזרחים, תושבים של המקום, שהם כיתת הכוננות בכל יישוב, נלחמו, חלקם נהרגו.
אבל זה לא...
לא הגיע.
מול הכמות לא הגיע. הזאת לא היה מה לעשות, אתה אומר.
אתה לא מדבר על 10 מחבלים שנכנסו.
כן, תגיד, אגב, אתה ראית תגובה אווירית של הצבא?
כן.
זאת אומרת, מלאטים ומסוקי קרב שעזרו לכוחות הקרקע לחסל את המחבלים בבארי.
כן, כן. מסוקי קרב היו...
מתי הם הגיעו?
גם חיפוי וגם גיבוי.
מתי הם הגיעו?
בשעה 3.
הכל...
בין 3 ל-4. תקשיבו, מ-6:30 בבוקר, אני, המזל שלי, תאמין לי, יש... לפעמים אני אומר, וואלה, אלוהים רוצה שאני כנראה ימשיך להתראיין. באמת. שמתי את השום ב-6:30 לריצה, לא ב-6 כמו שאני עושה תמיד. אם הייתי ב-6 לא הייתי מתראיין עכשיו.
תגיד...
6:30, אני שומע טיל. פאק, 6:31, טיל. יורים.
אתה מדמיין את החיים בבארי בעוד חודש? איך תחזרו, איך תהיו קהילה, איך תמשיכו לגדל ילדים ונכדים?
בארי לא תחזור להיות בארי. אני אומר לכם את הדברים האלה.
מה זה אומר? אנשים לא יצאו לגור בבארי?
תן לו, הוא עונה לך.
לא, אני לא אמרתי שאנשים לא יצאו לגור. הקרע אצל האנשים הוא מאוד משמעותי. אני אגיד את הדברים הכי ברורים שיש. אתה נמצא שם מתוך ציונות. אתה גדל על האתוס של 11 נקודות, שאנשים בעצם באו והקימו את גבולות מדינת ישראל. ואני אומר את זה הכי אולי בוטה, כי אני לא רציתי לדבר בכלל. וקוראים לנו השמאלנים, הבוגדים, ואנחנו שם, על מה קוראים לנו ככה, ואף אחד לא מעניין אותו. זה לא מעניין. אז זה, כשאתה בא ואתה אומר, אוקיי, אז אנחנו יושבים על גבולות מדינת ישראל, ואנחנו בוגדים, אוכרי מדינת ישראל, ספסרי הקרקעות. מה עוד? תגיד, מה עוד רוצים? כמה עוד אפשר להשפיל אוכלוסייה שלמה שחיה בעוטף, שחיה על גבולות מדינת ישראל? אז אני שבור מהרבה דברים.
מה אתה חושב שצריך לקרות עכשיו?
לא, אני, ינון, תקשיב. עכשיו כל הגנרלים קמים ואומרים, כל הפוליטיקאים קמים ואומרים.
עזוב מהפוליטיקאים, לא, תשמע, יש פה,
אינון,
כן, יש פה ש... כן, בבקשה.
אני, כל מה שאני רוצה, כרגע, שיפנו את כל האנשים שנמצאים בממדים, שינקו את כל המחבלים מתוך העוטף, בסדר?
כן.
ושיתחילו את המתקפה שצריכים לעשות.
אוקיי.
מתוך ניסיון, זה ייקח חודש, זה ייקח חודשיים, זה לא יהיה קל, וזה יהיה קשה לכולם, בסדר?
כן.
ואז, מתוך ניסיון, יתחילו כולם לצוץ החוצה, כן להרוס את עזה, לא להרוס את עזה, כן למוטט את החמאס.
לא, אני אגיד לך למה אני שואל, תראה, בסוף, כמו שאתה אומר, אנשים שבורים. אנשים עברו טראומה מטורפת, באמת זה ממש פשעי מלחמה ברמה הכי ברוטלית שיכולה להיות, ואנשים מצולקים. השאלה, כדי שאנשים יוכלו לחזור הביתה ולחיות במקום הזה, מה צריך לדעתך לקרות, כדי שאפשר יהיה לתת תחושה שאפשר לחיות בבארי בחזרה.
אתה צודק, ינון. תחושה זה בדיוק הנקודה. כי יש מה שנקרא ביטחון ויש תחושת ביטחון. זה שני דברים שונים לחלוטין. ביטחון אתה נותן על ידי זה שאתה מרגיש שצהל והמדיניות של משרד הביטחון וממשלת ישראל איתך לאורך כל הדרך. זה כולל גם את החוסן, זה כולל את התמיכה במועצות, תמיכה ביישובים, תמיכה באנשים. אוקיי? זה נורא חשוב הדבר הזה. זה ותחושת הביטחון זה כשאתה רואה את אותם חיילים בתוך היישוב. הקונספציה במשך שנים הייתה שבקו הקדמי יש תמיד חיילים, יש כיתת כוננות וחיילים בתוך היישוב. לאט לאט הוציאו את החיילים בגלל כל מיני רפורמות, והשאירו רק בשלושה יישובים, וגם בתוך השלושה יישובים האלה, שזה נחל עוז, כרם שלום, גם הוציאו אותם בגלל שבנו בסיסים ליד, והקונספציה הזאת היא גמרה. אנחנו צריכים להחזיר אותה, צריכים לראות אנשים בקיבוצים, בקו הקדמי, שיש חיילים ששומרים עליהם. זה השלב הראשון. השלב השני, שהוא במקביל, זה חוסן, מרכזי החוסן יקרסו, הם לא מסוגלים, זה כבר לא טיפול, אתה יודע, של טילים והלכת, זה טיפול טראומטי, שאני אומר לך, שאנשים בתוך הממדים שמעו איך רוצחים את השכנים שלהם. אתה לא יכול למחוק את זה, אתה חי עם זה, לא משנה אם אתה תגור בברי או תגור בניו יורק, זה לא משנה, זה איתך כל החיים.
אנשים יוכלו להמשיך לגור בברי? אנשים יוכלו להמשיך לגור בברי?
זה הבית שלנו. זה הבית שלנו. אני יכול להבין, ואני אומר לך כי אני כבר ראיתי את זה אחרי צוק איתן, בנחל עוז ובנירם, במשפחות שמחבלים היו על הגבולות, איך בעצם חלק מהמשפחות עברו, נשארו במועצה אבל עברו מקום, בסדר? אני יכול להבין משפחות עם ילדים שהן אומרות אנחנו לא רוצות לגדל את הילדים שלנו יותר בגבול בצועת אז. אני יכול להבין את זה. זה הדבר הכי טבעי שיש להורה, להגן על הילדים. שים לב שהוא לא הצליח להגן על הילדים שלו. אתם עוד תבינו על מה אני מדבר.
כן, טוב. חיים ילין,
תודה רבה לך.
תודה רבה שדיברת איתנו.
ניתו.
שלום לאלוף במילואים יעקב עמידרור, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי וראש חטיבת המחקר באמן. שלום.
שלום וברכה.
איך אתה רואה את האירוע?
חמור ביותר. ישראל במלחמה. ולגר קום לגר, צריך להתנהג כמו במלחמה.
יש פה כשל מודיעיני מטורף.
יש לי איזו הצעה מעשית.
כן.
תשאירו את כל הדיונים על הכשלים שבוודאי היו לאחרי המלחמה. זה לא מסייע למלחמה, זה רק מפריע.
אוקיי, קיבלנו. לא, יש, לא, מצב, לא, יש, לא. מצב, יש מצב שאנחנו נכנסים פה למלכודת שהוכנה לנו, מה שנקרא, הם קוראים לזה שיתוף הגזרות, שיתוף הזה, כלומר של
זה
מכה...
זה לא מלכודת, אנחנו מתכוננים למלחמה בכל הגזרות.
לא, כלומר שהם לגמרי. פתחו במלחמה, אנחנו ניכנס לתוך הרצועה, אנחנו נאבד הרבה מיירטים של כיפת ברזל, ואז חיזבאללה
נכון,
יצטרף.
הכל, הכל, הכל נכון, אבל זה סדרת תירוצים, למה לא לעשות שום דבר?
לא, לא, אני שואל מה, כאילו, מה...
זה נכון, נכון, יכול להיות שמה שאתה אומר נכון, כן.
יכול להיות שצריך לעשות מכה מקדימה על חיזבאללה?
אני לא הייתי מרחיב עכשיו עם חיזבאללה, כי כל עוד יש סיכון, 10%, 20%, 30%, כל אחד לפי הערכה שלו, אולי זה יותר, אולי זה 90%, שחיזבאללה לא יתערב, אז אני, אין לי אינטרס למדינת ישראל להרחיב את זה עכשיו. אם נעלית, אז נעשה את זה, אבל לא
הייתי... מה מקרב ומה מרחיק חיזבאללה למלחמה לדעתך?
לדעתי, התוצאות שהם יראו בעזה. ככל שאנחנו בעזה נגיב באגרסיביות יותר גדולה, ויהיה ברור שמי שמתחיל איתנו גומר בחורבות, אז אין אינטרס ללבנון, אין אינטרס לחיזבאללה בלבנון להביא את לבנון לכדי רמה של עזה.
זה גם עובד הפוך.
עבד כבר הפוך. אין ספק שמה שהם ראו בחמאס, הם אמרו על ואיזה אנחנו כמו חמאס, עכשיו אנחנו צריכים להפוך את זה. זה איך יחידה להפוך את זה, שהם יראו ובמידה מסוימת ודומה למלחמת יום הכיפורים. התחלנו אותה עם 8 ימים נוראים, שום דבר לא עבד לצהל בשמונת הימים הראשונים. כלום לא עבד לצהל. ואחרי עוד 8 ימים, הכל נראה אחרת.
אלוף עמידרור, אתה היית ראש המל"ל בעמוד ענן, שהרקנו להם וחיסלנו להם וכיסחנו להם והרתנו אותם, ואז בצוק איתן, ואז במבצע הזה, והמבצע הזה, והמבצע הזה, ועד קץ כל המבצעים. באיזשהו שלב לא היה התמכרות לקונספציה.
לכן אני הדגשתי בהתחלת הדברים שלי. כשאנחנו נמצאים במצב אחר, אנחנו במלחמה. החמאס עשה מעשים שהתשובה אליהם היא לא מבצע.
אז מה ההבדל בין מבצע שומר חומות מבחינת התגובה בעזה לבין מבצע, איך זה נקרא? סכסוך חרבות, סכסוך חרבות? מה יותר? חרבות ברזל. מה יותר?
אני צריך לכבוש את עזה ולהגיע לכל אחד מראשי החמאס ולהרוג אותו במיטתו או בבונקרו.
עכשיו צריך לכבוש את עזה?
כן.
מה זה אומר לכבוש את עזה? להשתלט על מה? להשתלט על בתי החולים?
לתת לצהל הוראה. מה שהממשלה אמרה, לא צריך לפרט יותר. תהרסו את כל היכולת הצבאית של עזה, של חמאס. את זה יודעים לעשות רק אם מגיעים לשם.
כלומר, אתה חושב שצריך ללכת פה על מבצע, הרי, אבל זה לא
מסכים... לא מבצע, מלחמה. מלחמה. מלחמה.
על מהלך, זה לא קצת לוקח יותר מדי כוחות לאפשרות מה שדיברנו עליה עם הצפון?
זה סיבה טובה לא לעשות שום דבר כל הזמן.
אז מה, להשקיע כרגע את הכוחות במבצע?
צהל, מרגע שקיצצו לו, מרגע שהתקציב שלו הוא כזה, לא קיצצו לו, אבל לא אלו לו, מרגע שהתקציב שלו הוא כזה, צהל קטן מדי לשני מבצעים במקביל. הוא צריך לגמור מבצע אחד ולעבור למבצע השני. אני חשבתי כל הזמן שלא צריך להיכנס לעזה, צריך להתחיל את המבצעים בלבנון, אבל חמאס לא מותיר לנו ברירה. אי אפשר שאלף מחבלים נכנסו והרגו אלף יהודים ופצעו 2,000 ולקחו, אני לא יודע כמה, חטופים, אמרתי סתם מספרים, אני לא יודע מה המספרים.
סדר גודל.
שלתת סדר גודל. אז הוא לא הותיר למדינת ישראל ברירה, כל מדינה בעולם הייתה מגיעה על כזה דבר במלחמה.
אז אתה חושב שעכשיו צריך להיכנס למבצע קרקעי ולכפוש את רצועת עזה?
לא, אני לא אמרתי עכשיו, צריך לתת עכשיו לצבא ההוראה, להשמיד, כמו שהממשלה אמרה, את כל היכולות הצבאיות שלך, והצבא יגיד, אני רוצה להיכנס בעוד שבוע, אז בעוד שבוע, כן. יגיד בעוד חודש, אז בעוד חודש, הוא צריך לעבוד עכשיו חופשי, נטול כל מגבלת כן. זמן.
אבל אתה, אתה לא מתרגש מזה שבינתיים אנחנו לא מזהים איזו תגובה מטורפת של ישראל?
אני לא צריך להיות מטורפת, צריכה להיות ההפך, מדודה, במחשבה תחילה, בשום פנים אני לא רוצה...
לא, מטורפת ברמה של בעל הבית השתגע ש...
אני לא רוצה בעל בית שמשתגע, אני רוצה בעל בית שמגיד בצורה רציונלית, מדויקת.
תגיד, אבל...
הצבא צריך לקחת את הזמן, לתכנן ולפעול.
אבל בופרת יצוקה, הצבא נכנס קרקעית, ואיתר וחיסל והשמיד, וזה עזר לשנה שנתיים, כנ"ל בצוק איתן שחיסלו את המנהרות, במבצע, במחיר דמים גם צריך לומר.
לא נכון.
התחדש מהר מאוד.
במנהרות כמעט ולא פגעו בחמאס. פגעו רק בקצוות החיצוניים של המנהרות.
הצבא אמר אחרי צוק איתן, לקחנו להם את היכולת התת-קרקעית?
אני אומר, פגענו בחלק החיצוני של המנהרות, אבל לא פגענו ביכולות של החמאס. זה מעט מאוד אנשי חמאס נהרגו. אנחנו במלחמה, אנחנו לא במבצע, זה מצב אחר. זה לא יומיים, זה לא שלושה, זה לא 50 יום. זה מלחמה.
מלחמה ארוכה?
מלחמה ארוכה, כן.
כי אתה אומר כאילו...
זה לא מלחמה כמו יום הכיפורים, במובן הזה שזה...
תקצרה דווקא.
שהיכולת הכי גדולה שלו זה לראות כמה מאות או אלפי טילים, לפחות בימים הראשונים, אחרי זה בטח יפחת, על מדינת ישראל. אבל זה לא ארגון שיכול לכבוש את מדינת ישראל. לחסל את מדינת ישראל, לפגוע ביכולת ההתגוננות שלה. זה סיפור אחר. ולכן אנחנו צריכים לקחת את הזמן, לעבוד בשום שכל, בלי להתרגש, ולחסל את החמאס מבחינה צבאית.
אבל זה ארגון טרור שיכול להטיל אימה על כל אזרח, ובמובן הזה הוא זכה להצלחה ענקית. כל אזרח מרגיש אימה.
ללא ספק שהייתה לו הצלחה. לא התווכחתי. הייתה המכה... מול ושלשום הייתה נוראית, והיא הצלחה גדולה מאוד של החמאס, זה להתבלבל.
אתה אומר, נחסל את בחיר החמאס, הרי ב-2012 בעמוד ענן חיסלנו ג'אברי.
לא, אני לא מדבר על בן אדם.
לא, לא הזיז להם יותר מדי.
אני לא מדבר על בן אדם.
אז מה, להרוג 5,000 חיילים, מחבלים, כאלה מה שאתה רוצה?
כן.
סדר גודל.
כן.
איך הגענו למצב הזה, אתה יכול להגיד לנו?
ללא ספק, כשאתה יוצא משטח, ואתה לא שולט בו לא מודיעינית ולא מבצעית, אז אתה לאט לאט מאבד את האחיזה, והצד השני בונה את יכולותיו. אתה רוצה דוגמה, הייתה לנו כזו דוגמה ביהודה ושומרון. אנחנו אפשרנו אחרי אוסלו לערפת וחבר מרב להיכנס לשטח, יצאנו ממנו. ובאביב 2002 היה לנו, אני מזכיר לכם, 122 הרוגים בחודש אחד. זה אם תעשו חשבון גס, זה בערך 1,500 בשנה. כבשנו מחדש בשומר חומות את יהודה ושומרון.
חומת מגן, סליחה.
כבשנו מחדש את יהודה ושומרון. לקח לנו 3-4 שנים לנקות אותה, והיה לנו 15 שנה שבהם בממוצע בשנה היו 15 הרוגים. פעם עשיתי את חשבון לאיזה צורך אחר. במשך 15 שנה היה לנו בממוצע לשנה 15 הרוגים. זה אחוז אחד ממה שהיה לנו לפני הממוצע ב-2002. זה הרבה, כל הרוג זה נורא, זה עולם ומלוא. אבל זה... מחיר החזקתנו ביהודה ושומרון במשך 15 שנה, 15 שנה. אנחנו נמצאים היום במצב שבו אנחנו בערך 4% מ-2002, 60 הרוגים. ואולי נעלה ל-5% חז וחלילה. אבל אלה המספרים. מה שקרה בעזה לא היה מבצע שבו אנחנו החזרנו את השליטה ב... בעזה, ועזה נשארה מחוץ לתחום
עבורה. אתה יודע, שבק ואמן נתנו אשליה, שאומנם אנחנו לא נמצאים בעזה פיזית, אבל אנחנו יודעים כל מה שהולך בעזה.
אנחנו יודעים להביא... אני לא מכיר כזאת אשליה.
למה? הם הישגים מודיעינים יוצאי דופן בחיסולים.
אני לא מכיר כזאת אשליה, ואני יכול להגיד לך, כמי שהיה מעורב עד לפני שנתיים, הייתי ראש ממשלה בתרגיל צהלי, הם לאף אחד לא אמרו שיש להם מצב מודיעיני טוב.
לא, אבל במובן, תראה, למשל הגיעו עד מלזיה לחסל איזה מישהו שהיה קשור למערך הרקטי.
זה נקודה, זה מאוד נקודתי, אז הגיעו עד מלזיה, אבל הם לעולם לא נתנו אשליה שיש להם כיסוי טוב בעזה.
איפה הבעיה? אוסלו, ההתנתקות?
הצירוף של שניהם. זה התחילת האובדן השליטה היא באוסלו, והשלמתה בהתנתקות, אבל האקט הגדול הוא כמובן אוסלו.
אז יכול להיות שצריך עכשיו לחזור ליישובים ברצועת עזה, נגיד בתוחמת הצפונית?
לא, היישובים, תועלתם הצבאית בעזה הייתה מועטה ביותר. צריך להגיע למצב בעזה מאחר, אבל אני לא חושב שאנחנו צריכים לשוב ולשלוט בעזה, שאחרי שהורסים את מה שהורסים ופוגעים במי שפוגעים, מאותו רגע אין לנו אפילו ספק בכל מקום שבו ידמה לנו שהחמאס בונה יכולת, אנחנו מפציצים בלי חשבון.
כן, אבל אתה רואה שנגיד בצפון השומרון, איפה שיש פחות יישובים ופחות כוחות של צהל של מסתובבים, אז הטרור יותר גדול מאשר בשאר האזורים.
לא, הנתון שאתה אומר הוא פשוט לא מדויק. היישובים הוצאו לא מהאזור שממנו בא הטרור. הטרור בא ממחנה הפליטים בג'נין ומג'נין ומתוך שכם. ובמקומות האלה לא פורקו יישובים, והיישובים ביהודה ושומרון חשובים כבסיס ליציאה, אבל הם לא אלה שעשו את ההבדל. ובעזה זה עוד פחות השפיע על היכולת של צהל, משום שהיישובים היו במקומות מאוד צרים, עם מסדרונות מאוד צרים, וההגנה על המסדרונות האלה הייתה כשלעצמה קשה מאוד. ולכן לא התנתקות עשתה את ההבדל הגדול, אם נגיד מהנזק 70% זה אוסלו ו-30% זה התנתקות.
טוב, אז אתה אגב מתייעצים איתך בימים אלה? אתה נפגש עם אנשים ששואלים?
אני כל הזמן נפגש עם אנשים בלי סוף, אני רואה המון אנשים אצלי בבית.
דיברת עם נתניהו
בחג? היו לי הרבה אורחים בבית בחג, נפגשתי עם המון אנשים.
לא, לא, אני שואל מבחינה מקצועית.
אני מבחינה מקצועית, אני לא מדבר על החיים המקצועיים שלי.
טוב, אלוף במילואים יעקב עמידרור, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה גם לכם.
אתה יודע, אינו, רבנו הרבה בשעה הראשונה, ו... לא יודע, זה נראה לי ריב, מה זה מפגר עכשיו, אתה יודע?
ברור.
טוב.
לא אפחד, כי לעולם איני בודד. לא אאבד, כי לצידי תמיד עומד. אל גדול ונורא. אשר במות אפיו ברא עולמות ונשמות ואת ארצו היחידה גם כי ילך בגי צל מוות לבדי לא ירא לא אפחד כי אתה עמדי
נגיד תודה לשר פלסנר ומלי בנימינו ולטל אשל וסתיו קורנס לראות מתתיהו ארגון מיכל קדוש ואליעזר בן יהודה תודה לכולכם גם כי ילך בגי צל מוות לא ירא רע כי אתה עמדי שבטך ומשענתך המה ינחמוני תערוך לפני שולחן נגד צורריך דשנת ושמן ראשי כוסי רוויה אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי ושבתי בבית השם
להצלחה לחיילי צה"ל
בצרה לעזרה ומחילה מאל שומע תל